ערב טוב לכולם. אשריכם שבאתם בכזו סופת שלגים לשמוע דברי תורה, כל הכבוד, באמת.
אשריך שבאת.
אולי פעם הבאה אני אתחיל את ההרצאה אשראי שבאתי לתת דברי תורה. היום אני אדבר איתכם דברים קצת אחרים ממה שאתם רגילים. או אולי מים עדיף, כן, יופי, תודה. הנה, הנה, כן, אז... תודה רבה. כן.
שאלות.
זה דיון, לא שיעור. אפשר לעשות שאלות ותשובות. כן.
בית הרעיון לעשות איתו כסף. רעיון שאין אותו עדיין בסביבה, באזור. אנשים יכול להיות שמוע עליו, אבל אף אחד לא עשה אותו. עכשיו התחלת לעשות אותו, הלכת במיוחד, בזבזת כסף על טולס, על לימודים והכל, ואתה בא לפה, מתחיל לעשות כסף, בן אדם אחר בא, חבר שלך, שכן שלך, בא, שומע על מה שאתה עושה, אומר לך, זה לא מתאים, לא יעזור לך. קיצור, הוא חושב על זה עם הפרטנר שלו, חושבים, עושים בעצמם את זה, הולכים לדבר עם האנשים מסוימים ועושים איתם עסקים, וגומרים לך את האידיאה שלך. ואת העבודה ואת הפרנסה.
כן.
איך אתה אמור לפעול במצב כזה? כי אתה יודע שאם אתה לא היית עושה את זה, אין מצב בעולם שבכלל לא חושבים על זה. הם.
כל הקטע שהם גם לוקחים כאילו, הולכים
לאנשים שאתה עבדת איתם, ומציעים להם את זה, ומציעים להם לעשות את זה בפחות כסף.
זה בלשון ההלכה אחד כזה קוראים לו יורד לחיי חברו.
צהריים.
יורד לחיי חברו, זה כמו, הגמרא אומרת, אם עכשיו יש אדם דייג, הוא דג באיזה מקום, נגיד, הכינרת, לא משנה איפה, כן? ועכשיו הכינרת היא ענקית, נכון? בא אחד, מתיישב 10 מטר לידו, פורס את הרשת שלו באותו מקום. מה באת לידי? לך 200 מטר, יש כל כך הרבה דגים בים, אפשר לחבוז בבקשה את הטלפונים, שלא יעשו שום רעש.
כולם שברטט, ברטט,
כן.
ברטט.
אז אחד כזה, אדם כזה, יוצא, מה יוצא מכל הסיפור הזה? שהוא בא, יושב ליד, בדיוק ליד איפה זה שתופס. או אדם שפתח מקולת, בא אחרי שנה מישהו, פותח לו מקולת, שתי חנויות לידו, באותו רחוב. זה נקרא יורד לחיי חברו. ואחד כזה הוא לא רואה ברכה, הוא יכול להרוויח כסף כמה שנים, בסוף הכל הולך. אז אין בזה ברכה. עכשיו אני אתן לך דוגמה מאוד יפה למקרה דומה מה שאתה אמרת בהלכה. בארץ יש לוחות מודעות גדולים. באיילון שם, בכביש רבן גן, כל הכבישים המרכזיים יש שלטים של פרסומות. שמע, אחד, אתם יודעים, בארץ לפעמים עושים את הפרסומות בשני תשלומים. שמים לך חצי פרסומת על הלוח לשבועיים, בשלוש נקודות. אחרי שבועיים מביאים את התשובה. ככה שכולם לגרות להם את החשיבה. נו, מתי כבר אני מקבל את התשובה? אז כולם מדברים על זה, מה זה, מה זה, בא, נותנים את התשובה. אז אחד התפיס $20,000 כמה מודעות, שבועיים הוא שכר את הלוחות האלו, ומה הוא כתב? האם אתה חושב שהתינוק שלך מוגן? תחשוב שוב, 3 נקודות. אז עכשיו כולם סקרנים, כל האימהות דואגות לתינוקות וזה. אז כולם אומרים, מה כבר התינוק שלי לא מוגן? מה, מי יודע מה? כולם בלחץ. אחרי שבועיים, מה אמור לבוא? פרסומת לקרסית. כיסאות של תינוקות שבאוטו. הנה, אתה חייב את הקרסית הזה. זה היחיד שבמקרה שהאוטו נמח וזה, הוא חזק, הוא לא זז, הוא... אוקיי, כל מיני, בסדר. אז מעשה שהיה בארץ ככה היה. שני אנשים... הראשון שם מודעות, אתה חושב שהתינוק שלך מוגן, 3 נקודות. פתאום אחד נוסע בכביש, רואה את הפרסומת הזה, אומר, איזה יופי, יופי של רעיון. הוא אותו אחד, הנוכל, השני, הוא מוכר תרופות לתינוקות, מייבא אותם מאירופה ומוכר אותם בישראל. פתאום שהוא כבר ראה שחצי מהפרסומת מוכנה בשבילו, מהר הוא רץ, הוא בירר עם הפרסומת מתי יהיה הפרסום הסופי של אותה חברה, של הקרסית. אז אמרו לו, זה ביום כך וכך, בעוד שבועיים. יום לפני, הוא בא, שם בכל הלוחות מודעות, בא, אמר, הנה, יש לי את הפליירים מוכנים. מה הוא שם? כולם חשבו, אתה חושב שהתינוק שלך מוגן? אתה חייב את התרופה הזאת כדי להגן עליו מפני החורף ומפני הקור ומפני אני יודע מה. בדיוק. עכשיו הרוע המסכן הזה שכבר שילם $20,000, הלך לו כל הפרסומת. אין כבר, אמרנו, לא שווה כלום. עכשיו הוא טבע אותו לדין תורה. מסתבר שהם היו שני דתילונים, הם לא רוצים ללכת לבית משפט חילוני.
זה סיפור אמיתי.
סיפור אמיתי. הוא טבע אותו לדין תורה. מה נפסק בדין תורה? מה אתם אומרים?
ש... זה שהנוכל צריך לשלם לו את $20,000 לפחות משהו...
$20,000.
אז עכשיו הנוכל אומר, מה פשעתי? מישהו יכול להגיד לי מתי לפרסם הודעה? מה? מה אני עכשיו אכפת לי מה הוא עשה? אני עשיתי מודעה לגיטימית, סנטליתי אותה, שילמתי כסף, נגמר, מה?
זה גניבת דעת, אבל...
אני השם שהוא מפרסם את המודעה שלו בשבועיים, מה היה קורה אם הוא היה עושה את זה עוד 6 חודשים? 6 חודשים אני לא יכול לפרסם בגללו.
רגע, השני שילם?
השני שילם, בלי קשר. על כל לוח שאתה תולה, על כל יום מחייבים אותך כך וכך. כן, השני בעקבות הראשון החליט לפרסם. אם לא היה הראשון, הוא לא היה מפרסם.
אוקיי, אבל אלה אנשים שלא הכירו אחד השני. מה אם הבן אדם מכיר אותך?
תכף נגיע גם למקרה הזה, חכו. אז בעצם הם לא יכלו להוציא ממנו ממון. למה? יש שני דרכים בהלכה, מתי אפשר להוציא ממנו אדם כסף, מתי לא. אם בן אדם גנב ממך כסף והבאת עדים, ראיות וכו', או שלקח הלוואה ולא משלם ויש לך עדים, אפילו אם לא רוצה לשלם, הבית דין מכריחים אותו לשלם. נוקטים נגדו סנקציות עד שאין לו ברירה, הוא חייב שלם.
בן אדם חייב שלם, לא משלם.
אבל, אם בן אדם גרם לך נזק כספי באופן לא ישיר, למשל, הוא הכנע ברחוב בן ענקית, הסתיר את החנות שלך מהקונים כל היום. קונים הולכים בצד השני של הכביש, נגיד שיש לך חנות עם אורות, שם איזה מסעית ענקית, כל היום חסך לך, שם לך את החנות, בגלל זה הפסדת 30 קונים. כל קונה זה $100 רווח. הפסדת היום הרבה כסף. אתה לא יכול לתבוע אותו לדין. הוא לא עשה משהו כנגד הטבע, הוא הכנע את המסעית. אתה לא יכול להגיד לו מה לעשות. זה שנגרם לך נזק, אני מצטער. אבל יש מצבים... כמו במקרה הזה, שהוא עשה מעשה לא טוב. הוא ניצל את מה שהוא עשה, ועשה את זה. אז אם היה לראשון כסף שלו, אם הראשון היה, נגיד, מגיע לו $20,000 במקרה של השני, זאת אומרת, התיק שהיה, נגיד, היה לו תיק $20,000, הוא שם את זה במקום, והראשון תפס את זה. עכשיו, אי אפשר, גמרנו, אתה חייב לי $20,000, גרמת לי נזק, אז אם הוא תפס בעצמו, אז תפס. לא יכולים לעשות כלום. אבל הבית דין אין להם כוח להוציא, זה נקרא גרמה בנזיקין. זה נקרא גרמה בנזיקין. רחל בטרות, לרפואת רחל בטרות, וליאון לוי בן אסתר.
וכל
חולי עמו ישראל.
אמן.
בקיצור, אתם שומעים מה מדובר פה? זה נקרא גרמה בנזיקין. גרמה בנזיקין. דבר שהוא לא נזק ישיר. עשית נזק שהוא לא ישיר, אז אי אפשר להוציא ממך ממון בכוח, רק מה, אתה חייב, זה נקרא חייב בדיני שמיים, כי יש בית דין של מטה ויש בית דין של מעלה. מה שלפעמים בבית דין של מטה אי אפשר לחייב בן אדם, שהוא מגיע לבית דין של מעלה, מחייבים אותו 100% על זה. אתן לכם דוגמה. אם אדם לקח סכין, דקר את חברו למוות, לא עלינו, קורה כל יום בארץ. מה העונש שלו בתורה? הורגים אותו עם חרב. אם הוא ירה עליו, הרג אותו, הכניס לו אגרוף, הרג אותו בכוונה, הרביץ לו מכות עד שהוא מת, כל הדברים האלה זה נקרא נזק ישיר. ישיר. הרג אותו באופן ישיר. עכשיו, הריגה באופן ישיר, מה הגזר דין של הרוצח? מוות. בכוונה ובידיים, באופן ישיר, בכוח שלך, הרגת מישהו, זה נקרא סייף. הורגים אותך בצורה של... כן, עכשיו, מה קורה אם לא הרגת את הבן אדם באופן ישיר? תפסת אותו, אתה נגיד חזק, הכנסת אותו לחדר ושרפת את הבית. ועוד שעה הוא יגיע אליו האש. לא שרפת אותו ישיר. אם לקחת לפיד והצמדת לו את זה לגוף, אז אתה רוצח כמו עם סכין. מוציאים אותך להורג. שמת אותו בחדר, קשרת אותו, והדלקת עכשיו פה אש, ועוד שעה יגיע לשם. וגם הוא נשרף. לא יכולים להוציא אותך להורג הבית דין, כי זה הריגה, זה גרימת מוות בגרמה, לא באופן ישיר. אף על פי שזה ברור שזה יהיה, כולם יודעים שזה יהיה, כן? כיוון שזה לא מוות בידיים, הוא חייב מוות מבית דין של מעלה. הקדוש ברוך הוא כבר יהרוג אותו מתי שהוא רואה לנכון.
אמר עונשו שלו.
אם לא בעולם הזה, אז בעולם הבא הוא יהרוג אותו. עכשיו, אותו דבר, אני אתן לכם דוגמה. אדם שם מישהו מול אריה. אריה רעב, עוד שעה אריה יטרוף אותו. שם אותו בבור, אין לה לברוח. תוך הגן חיות זרק אותו בנימה. בעוד שעה אריה יטרוף אותו. אז אחד כזה, אי אפשר להוציא אותו להורג. אם הרבנים רוצים להכניס אותו למאסר, לתת לו כנס, כן, כל זה אפשר, כן? אבל מבחינת להוציא אותו להורג בבית דין אי אפשר. למה? זה לא נקרא מוות ישיר, זה גרמה. הבנתם? יש גרמה בנפשות, יש גרמה בממונות. אותו דבר, אני אתן לכם דוגמה, בהלכות שבת. אם אתה מדליק את האור בשבת, בכוונה, ואתה יודע שהיום שבת, איזה עונש התחייבת? איזה עונש התחייבת? מות יומת ונחרטה הנפש האם ישראל. מוות בעולם הזה, מוות לעולם הנצח, והנשמה נחרטת מעולם הבא. זה על חילול שבת. מה קורה אם לא הדלקת את החשמל ישירות ביד? אלא מה? אתן לך ציור קצת משוגע, אבל רק שתבינו את העיקרון. זרקת נעל על איזה כדור שהיה על המדף. זרקת נעל, הכדור נפל והדליק את האור. נגיד שיש כזה מציאות. עכשיו, מה הדליק את האור? הכדור. מה גרם לכדור להדליק? הנעל שזרקת. לא הדלקת באופן ישיר, אבל תכננת שזה ידליק את האור. אבל לא הדלקת באופן ישיר. איזה עונש אתה מקבל? איזה איסור עשית? איזה איסור? איסור דרבנן. לא, אתה לא חייב מיטה. עשית איסור, עברת על דברי חכמים. זה נקרא גרמה. זה לא באופן ישיר. זה לא באופן ישיר, הבנתם? עכשיו דרך אגב שתדעו, מישהו המציא סוויץ' חשמלי שאפשר להשתמש בו בשבת. אתה מדליק אותו והאור נדלק אחרי כמה שניות. איך הוא עשה את זה? הרי להדליק אור ישירות אי אפשר. יש בתוכו איזה מחשב, מנגנון של מחשב, שהמחשב בוחר בעצמו מתי להדליק את האור. לא אתה, מה פירוש? כל פעם שאתה מדליק את הסוויץ' לא קורה כלום. מבחינת חשמל עוד לא קורה כלום. רק מה קורה? אחרי כמה שניות המחשב מתחיל ככה, כמו רנדום. הוא מתחיל להתערבל, פעם אחת הוא מדליק אחרי 3 שניות. פעם אחת הוא מדליק אחרי 20 שניות. פעם אחת אחרי שנייה, פעם אחת אחרי... אז כל פעם המחשב בוחר מתי להדליק. זה לא הדלקה ישירה. עכשיו מה קורה? גם זה אסור, כי אמרנו שמדרבנן אסור להדליק באופן לא ישיר. זה לא שמותר, אתה לא חייב מיטה, אתה לא חייב קראת, אבל עדיין עצית איסור. בימים של בית המקדש, היו לוקחים אותך לבית דין, נותנים לך 39 מכות עם שוט. מכה אחת עם השוט הזה, אתה מפרפר כבר. 39 מכות בשוט על הדלקה כזאת, שהיא לא ישירה. כן? אז מה פה? שימו לב איך הוא תכנן את המפסק. המפסק שהוא מדליק, מפעיל עוד מפסק, שמפעיל עוד מפסק, שמפעיל את המנגנון הזה, שבוחר בעצמו מתי להדליק. אז בעצם הוא לא עשה כלום. זה גרמה של גרמה של גרמה. הוא מביא את זה למצב שזה מותר לכתחילה. שיודעים הלכה, שיודעים הלכה, אז החיים הרבה יותר קלים. רוב האנשים שמתחילים לחזור בתשובה, הם שומרים יותר ממה שצריך. כי הם לא יודעים. כל דבר, זה מותר, לא, לא יודע, כן, לא, אז הוא לא עושה. כמה שאדם יותר מלומד, אז הוא פתאום רואה שהחיים לא כל כך קשים. לכל דבר יש פתרון. שעון שבת, זה, פה, מעלית של שבת, גוי, מה, מתי מותר לרמוז לגוי, מתי אסור, הוא לומד כבר את כל ההלכות. כל מצב שהוא נתקע בו, הוא יודע מה לעשות. למשל, אני אתן לכם דוגמה, הפעם היה לי שכן, ספר הוא היה. אז הוא כל היום עובד במספרה, אין לו הרבה זמן ללמוד. מה קרה? שבת התחיל לפני נגיד חצי שעה, שעה, משהו כזה, ופתאום הסיר של החמין, משהו קרה שם, קפץ החשמל, והסיר של החמין, נגיד שעה, שעתיים אחרי כניסת שבת, חזרו מבית הכנסת, פתאום קולטים שמחר לא יהיה חמין חם. זה כבר, זה יורד על חשמל, פלטה כזאת. ומחר לא יהיה לאורחים מה לאכול. אז מה הוא רץ אליי? הוא שואל אותי, תגיד לי, הוא שואל אותי ככה, תגיד לי, עכשיו אני לא יודע מה לעשות. חמי נחבא לי, אני לא יכול להדליק אותו. נותר לי לקרוא לגוי, לחפש גוי, ללכת לכביש וזה. אמרתי לו, רגע, 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 חכה רגע, מה? החמין שלך עדיין חם או לא? מתי זה נחבא? הוא אומר, לא, לא מזמן. אמרתי לו, אתה לא יודע, יש הלכה. אם אתה מכניס את האצבע בפנים וזה עדיין רותח, זאת אומרת, אתה לא יכול להחזיק את האצבע בפנים. זה עדיין רותח, אז הוא כבר רוחם, הוא מבושל, הוא ראוי לאכילה. תעביר אותו למקור אש אחר. למה? הוא היה צולדת בו, הוא רותח. אז אם הוא התקרר כבר, גמרנו, אתה מכניס את האצבע, אפילו קצת וורם, אבל כבר אפשר להחזיק את האצבע בפנים, גמרנו, אי אפשר יותר לחמם את זה, זה נוזלי. אם זה יבש, אפשר לחמם, אם זה היה מבושל כבר, לפני שבת, כן? אני אומר לו, אם זה עדיין חם, 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 אתה יכול להעביר את זה, אם יש לך עוד פלטה, והיה לו באמת עוד פלטה, יכול לשים את זה על פלטה אחרת. למה? כי זה עדיין יד צולדת בו, מעל 45 מעלות. אם הוא לא היה שואל אותי, היה נתקע כל השעה בלי חמין. אז אתה רואה שאדם יודע, החיים הרבה יותר פשוטים. יש כל מיני ניסיונות בחיים, הוא יודע איך לצאת מהם. לכן כתוב שהמצווה הכי חשובה ביהדות זה לימוד תורה. כתוב, ביטול תורה זה האבון הכי חמור שיש. ולימוד תורה כנגד כולם, כמו למצוות ביחד, אם אתה אדם שלומד תורה, זה מצווה יותר גדולה מכל המצוות. כל מצווה שתשווה ללימוד תורה, לימוד תורה כנגד כולם. שבת, הכל, לימוד תורה כנגד כולם. חייבים לקבוע עיתים ללמוד כל יום תורה. יהודי אף פעם לא שוכח לאכול. אתם מכירים מישהו ששכח לאכול? אפילו אדם מאוד מאוד ביזי, מאוד מאוד ביזי, נכון? אבל לאכול הוא מוצא 5 דקות ביום. למה? אם לא, הגוף עושה שביתה. הגוף...
אז אם זה כנגד כולם, בן אדם שלא ישמור שבת, אבל ללמוד כל יום שעה תורה, שעתיים, שלוש תורה, אז מה?
אם הוא לומד כל יום כמה?
נגיד שעה, שעתיים. כל יום הוא ילך ללמד שעתיים תורה, אבל הוא לא ישמור שבת, אז מה? כנגד כולם.
לא, אז תראה, אז אתה צריך להבין, תראה, התורה זה אוסף של מצוות וחובות שיש לאדם. עכשיו לפעמים התורה אומרת, מצווה הזאת, אדם קונה לעצמו חלק לעולם הבא, והעבירה הזאת, אדם מפסיד את החלק שלו לעולם הבא. אז כמו שהוא נותן דוגמה, אדם שמחלל שבת, מה הרי כתוב? ונכרתה הנפש חיים מישראל. ומה כתוב על מי שלומד תורה? כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהן נהגה יומם ולילה, עץ חיים מול המחזיקים בה, תומכי המאושר, דרכי הדרכי נועם. שומעים? שומעים מה אני אומר או לא? כל הדברים האלה מראים לך שהתורה זה החיים של האדם, ואתה רואה שכתוב לימוד תורה כנגד כולם. אז עכשיו מה קורה? הוא שואל רמי, שאלה טובה. יש כאן סתירה. מצד אחד אתה מחלל שבת, מצד אחד אתה מחלל שבת, אז אין לך חלק לעולם הבא. מצד שני, אתה לומד תורה, אז אתה מרוויח חלק לעולם הבא, נכון? אז מה אנחנו רואים מפה? שהקדוש ברוך הוא יודע איך לשפוט את האדם. עכשיו, כשקורה מציאות כזאת שאדם מחלל שבת, אז הוא שובר, זה לא סתם עבירה. זה עבירה שאדם עושה, עבירה כזאת, אם הוא מת במצב שהוא מחלל שבת, אז גמרנו, הוא לא יכול, מה שלא יהיה, הוא לא יכול להיכנס לעולם הבא, כי זה הבסיס של כל היהדות. זה לא איזה מצווה שעשית לו, אז בסדר, נותנים לך עונש וסוגרים עניין. זה בעצם כל היהדות עומדת על שבת. אותי בני וביניכם. לכן מי שמחלל שבת, אתם יודעים, כתוב בשולחן ערוך, בשבע מקומות, הרי הוא כגוי לכל דבר. בן אדם אפילו פעם אחת רק הדליק את הטלפון בשבת. פעם אחת מדליק חשמל. פעם אחת, אני יודע מה, קורא הנייר טואלט על הקווים, מחבס, עושה כל מיני דברים שאסור בשבת, אז אחד כזה, אפילו רק על פעם אחת שהוא מחלל, כל השבת הוא שומר רק פעם אחת, הוא לא יודע, מדליק את הטלפון, או לא יודע מה, או חשמל באיזה חדר, או משהו, בשיטה, אז אדם כזה, אמרנו, הוא לא יכול שיהיה לו חלק לעולם הבא, אין כזה דבר, למה זה אותי וניהו נכם, כתוב, ונכרתה הנפש האם מישראל, הקדוש ברוך הוא קוראת אותו, עכשיו, מה עם כל התורה שהוא לומד? משלמים לו בעולם הזה. מה פירוש? הוא נהיה היום אחד מיליונר, יש הרבה, תדעו לכם, הרבה מהעשירים הגדולים היום בעולם, הם היו בילדותם חרדים. הם היו בישיבות עד גיל מסוים, יום אחד הם עזבו הכל, היו נערים, התחילו לרדת, והם נהיו מיליארדרים בכל מיני תחומים. תראה שהם היו נערים, למה הם פתאום הצליחו כל כך? כי הקדוש ברוך הוא עכשיו הוא במלכוד איתם. לתת להם עולם הבא אי אפשר. לא לתת להם על 10 שנים שהם למדו תורה גם אי אפשר. אז מה קורה? הקדוש ברוך הוא ממיר להם את העולם הבא שלהם בשכר זמני. למה? איפה הצדק? לקחת חיי נצח של תענוגות הכי גדולים ולהחליף את זה בעשר שנים של עושר? יש פה מה להשוות בכלל? אפשר להשוות עכשיו 100 מיליון דולר שקיבל בן אדם עשר שנים, קנה בית, נהנה, נסע לטיולים, אכל טוב, משרתים היה לו, הכל בסדר. אפשר להחליף את זה בחיי נצח שהתורה מבטיחה לצדיקים? יש השוואה פה? אז למה הקדוש ברוך הוא מחליף לו חיי נצח בכזה שכר טיפשי של עשר שנים? איפה הצדק? תחליף לו משהו ששווה ערך, לא? למה? כי הקדוש ברוך הוא נותן לנו שכר לפי מה שאנחנו קובעים. אתן לכם דוגמה. אם בן אדם עכשיו הבין שהתורה זה מצווה הכי חשובה שיש, הוא בא לישיבה ומתחיל לשבת מהבוקר עד הערב ללמוד תורה כמו אצלנו במונסי שם. נגיד שהוא, איך אומרים, תפרן, אין לו כסף. פתאום בא איזה אחד שמחפש פועלים היום, איזה בנאי, נכנס לישיבה, אומר, מי רוצה לעבוד? היום יש לי עבודה. מישהו רוצה לבוא לעבוד? אז שואל אותו איזה מישהו, כמה אתה משלם? אומר, $10 לשעה. אז הוא אומר, כן, מתאים לי, $100 אני חייב היום. סוגר את הגמרה, הולך, מחר שעה של לימוד תורה בעבור $10. זה הערך של השכר שלו. הוא מראה לקדוש ברוך הוא, התורה בשבילי שווה $10 לשעה. למה? אם התורה הייתה שווה, דוגמה, $1,000,000 לשעה, הוא יחליף $1,000,000 ב$10? הוא לא מחליף. ברגע שהוא כך, שיש אדם יגיד, אתה עושה צחוק, של $10 אני אסגור את הגמרה, יפסיד יום לימוד בשביל $100? אז הוא אומר, אוקיי, אתה צודק, $30 לשעה. או, עכשיו הוא חושב, קם. יש אדם, אני מכיר אנשים, תציע לו $1,000,000 מזומן על השולחן, הוא לא קם. אין לו בכלל ניסיון. $1,000,000 מזומן, אני מרוד. הוא לא קם, אומר, זה הכל ניסיון מהשם, מה התועלת לקום? אתן לכם דוגמה. אחד בא לרב בן ציון אבא שאול, שהוא היה הרב הכי גדול שהיה בדור שלנו, הוא נפטר לפני בערך 12 שנים, הוא גם היה מקובל הכי גדול בעולם, ואנשים האלה הם לא במדרגות שלנו, אנחנו עוד 1,000 שנה לא נגיע למדרגה שלו, אבל רק שתבינו מה היה. שואל אותו התלמיד, אומר לו, תשמע, אני עכשיו אין לי דולר, אין לי פרוטה, אין לי שקל בכיס, מציעים לי עכשיו 3 ימים עבודה, אני לא אבוא לישיבה 3 ימים, אחר כך יהיה לי כסף מספיק לחודשיים ללמוד בלי דאגות, יהיה לי כל מה שאני צריך, חודשיים אני אוכל ללמוד טוב, אבל אני צריך עכשיו אחת 3 ימים, ישלמו לי בסוף העבודה, חודשיים יש לי שקט. מה עדיף? עכשיו לקחת 3 ימים חופש, להרוויח, ואז יש לי חודשיים שקט ללמוד תורה, או שלא, אני צריך ללמוד יום ביומו עם הניסים שלו. נראה איך השם ישלח לי. אז מה אמר לו הרב? אומר לו, תראה, מבחינת הטבע, בטח שעדיף 3 ימים לנוח וללמוד חודשיים בזכות זה. אבל הרגע, הנקודה הזאת, הדקה הזאת, יש לנו היתר לבטל תורה? הרגע. יש לנו היתר, אתה אחד שתורתך אומנותך, קיבלת על עצמך להיות אברך, לשבת ללמוד כל היום. כרגע יש לנו היתר, מה הטענה שלך? אין לך כסף? אתה לא היחיד בעולם. יש אנשים שעובדים ואין להם פרוטה בכיס. יש לך היתר כרגע לעזוב את התורה? אומר לו, לא. אומר לו, אז כרגע אתה לא יכול. אז מה יהיה עוד חודש? אנחנו לא חושבים עכשיו קדימה. אנחנו כרגע, כל דקה ודקה, כל רגע נתון, יש לי היתר? לא. זהו זה. תרעב ללחם, אתה עומד למות, פיקוח נפש, מותר לך לסגור. כרגע אין לך שום חיוב. יש לך אוכל בישיבה, כן, אתה לא מת. מה, אתה צריך חליפה חדשה? אתן לכם דוגמה. תראו, היה הרב שח, שמעתם עליו? הוא נפטר בגיל 107, הוא היה גדול עולם, ענק שבענקים. פעם הוא הלך שבוע ברגל כדי לחזור לישיבה, כי לא היה לו כסף לרכבת, עם תיק ענק על הגב, קיטבק. הראש ישיבה שראה את זה, קנה ממנו את הנעליים, והנעליים האלה נמצאות עד היום בלקווד, במזנון של הרב מלכיאל קוטלר, הוא ירש את זה מהסבא שלו. הסבא שלו קנה את זה מאליעזר שח שהיה נער לפני 95 שנה, הוא קנה את הנעליים האלה בכסף, כי הוא ראה שהוא ילד עני, לא היה לו כסף לרכבת לחזור לישיבה, הוא הלך שבוע ברגל כדי לא להפסיד את הלימודים, אז הוא כל כך ריחם עליו, הוא ידע שאם הוא ייתן לו צדקה הוא לא ירצה. אמר לו, אני חייב לקנות לך את הנעליים האלה, זה בשבילי מוסר לכל החיים, כמה בן אדם צריך למסור נפש כדי ללמוד את תורת השם. ועד עכשיו המגפיים האלה, אתם תראו, זה נעליים לפני 100 שנה, מלאות אבק, קרועות, עומדות במזנון בין כל הכלי כסף. עכשיו הרב שח, שהיה נער, 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 ממש נער בגיל של תיכון. הוא היה בישיבה, הוא היה הכי צעיר בישיבה. כולם היו בני 20 ומשהו, והוא היה הכי צעיר. בקיצור, תראו דבר מאוד מעניין מה קרה לו. לא היה מזרון בשבילו, לא כמו היום, אפילו בישיבות הכי עניות, יש מיטות. אז הוא היה מאוד, לא היה לו מזרון, הוא יושן על הרצפה, וקור שם זה לא פחות מפה, קור, שלגים, באירופה. אז יום אחד הוא קיבל מכתב מהדוד שלו. והדוד שלו כותב לו, תשמע, אתה יודע שאני כבר מזדקן ואין לי ילדים, ואתה הנפיו שלי, אתה בן אחי, ואני רוצה שתבוא כבר מעכשיו לעיר שלנו, תגור אצלי. הדוד שלו היה עשיר, יש לו מפעל. אני רוצה ללמד אותך לנהל את המפעל, כי יום אחד זה יישאר לך המפעל. מה אני לא יכול לנצח לטפל במפעל הזה. לכן, אני לא יכול, אם אני אפטר מהעולם, אתה כבר לא תוכל ללמוד את העבודה. זה צריך איזה שנה לעבוד, ללמוד את כל המפעל. אז תבוא עכשיו, נסדר לך מקום ללמוד כמה שעות, ותבוא למפעל, תעבוד. עכשיו הוא חשב, במילא אין לי מזרון פה, אני יושן כמו כלב על הרצפה. אני אלך לשם, אני אשן כמו בן אדם, וזה מה רע בלהיות ביזנסמן גם, יהיה לי כסף. אז הוא בודיע לראש ישיבה שמחר הוא עוזב. אז הראש ישיבה ניסה לשכנע אותו, הוא אומר לו, אל תדאג, גם שם יש ישיבות, גם שם אני אוהב ללמוד, זה לא שאני לא אוהב. אז הוא ישב, בסוף הלילה שנגמר הזה, הוא ישב שם בחוץ ליד הישיבה, פתאום באה איזו אישה אחת. באה אישה אחת, הוא רואה איזו אישה אחת באה עם מזרון, ככה קשה לה להרים את המזרון. אז הוא אומר לה, כן, גברת, אני רץ לעזור לה, לאן את צריכה לקחת את המזרון? היא אומרת, אני רוצה לתרום את זה פה לישיבה. הוא אומר לה, אני לומד פה בישיבה. אז היא אומר לה, את רוצה לתרום את המזרון לישיבה? היא אומרת, כן, בעלי נפטר לפני שבוע. הוא אומרת, בעלי נפטר לפני שבוע, ואני לא צריכה את המזרון הזה. שמעתי שאין לכם פה מזרונים מספיק, הנה אני אתרום את המזרון. אז הוא אמר, מעניין, בדיוק לי אין מזרון, הוא אומר לה. היא אומרת, הנה, קח מתנה ממני, קח את המזרון. נתן לה את המזרון, הוא עכשיו, בבוקר, שהוא היה צריך ללכת לרכבת, לנסוע לדוד שלו, הוא פתאום התחיל לחשוב. זה ההבדל בין אדם גדול לבין אדם אפס. אדם אפס חי כמו כלב. כלב, אתה זורק עליו משהו, הוא מתעצבן. שם לו אוכל, הוא רץ. שם לו נקבה, הוא רץ. כל איך שאתה מכתיב לו, הוא כמו רובוט. אתה שולט בו. אתה זורק כדור, הוא רץ. אתה צועק עליו, הוא יושב. כלב, אין לו מחשבה משל עצמו. חי לפי אינסטינקטים. כל מה שעושה, הוא מקיא, עוד פעם אוכל את הקיא שלו. לא לומד מוסר, נותנים לו 1,000 פעם סתירה, עדיין הוא עושה את אותם שטויות. כי זה כלב. אבל אדם גדול, כל דבר בחיים שלו הוא עוצר ועושה חשבון. מה השתנה מאתמול להיום? או, רגע, מה שרציתי לעשות היום זה כבר לא שייך היום. פתאום הוא חשב בתור נער, הוא אומר, רגע, אתמול היה לי תירוץ, אני יושן פה קופה על הרצפה, קשה לי ללמוד כל היום בגלל זה, אני לא יושן טוב. היה לי תירוץ, למה אני יכול ללכת מהישיבה? עכשיו פתאום השם ראה שאני עומד לעזוב את הישיבה, בדרך של נס גמור, פתאום שלח לי מזרון עד לפה. מה זה אומר? הוא לא רוצה שאני אעזוב את הישיבה, בשביל מה שלח לי מזרון? האישה ראתה אותי, בדיוק הייתי בחוץ, מביאה לי מזרון, מה זה, זה לא נס גמור? נס גמור או לא? כנראה שאסור לי לעזוב. 80 שנה אחרי המקרה הזה, 80 שנה, אז במקרה, לא אולי 60 שנה, לא יודע, המון שנים אחרי המקרה הזה, יום אחד הרב שח הוא כבר ראש ישיבת פונוביץ', הוא אומר לנהג שם, קח אותי לבית קברות, כך וכך, ויש לוויה. באמצע הלילה, אתם יודעים, בארץ קוברים השאר, לא משאים את הגופה. באמצע הלילה יש לוויה ומבול, גשם שוטף, לוקח מטריה, איש זקן, ונוסעים לבית כברות, הוא מגיע לשם, אומר עליה קדיש וזה. אז הוא אומר לו, מי זו האישה הזאת שזה היה כל כך חשוב לך, באמצע הלימודים, אתה כל הזמן לומד, לעזוב הכל, לנסוע כזה רחוק, לקבר של האישה הזאת, ללוויה, מה היא קרובה שלך? מי? דודה? מה? מי האישה הזאת? הוא אמר, כל מה שיש לי בחיים זה בזכות האישה הזאת. כל התורה שלמדתי, כל מה שיש לי, כל שנהייתי ראש ישיבה וכתבתי ספרים וזיקיתי את הרבים, הכל בזכות אה שהיא פעם אחת באה והביאה לי מזרון. אם לא המזרון שלה, הייתי ביזנסמן אלוף באיזשהו פינה, אף אחד לא ידע מי זה אליעזר מן שח בכלל. הייתי לומד תורה, בטח שהייתי לומד, אבל לא הייתי נהיה מה שנהייתי. איך נהייתי מה שנהייתי? שנשארתי הרבה שנים בישיבה, עד שגדלתי, בזכות המזרון. אתה רואה דבר, עכשיו זה אדם גדול, אדם גדול עצר חשב. אני היה לי פעם מקרה מאוד מעניין. היו לי שני חבר'ה כמוכם, צעירים, שהם היו אז באותו זמן חילונים גמורים, ואז היה בברוקלין, היה מה שנקרא הבית הישראלי. כמו שפה יש הבית הישראלי פה של דינה בקווינס, שם היה הבית הישראלי, שזה היה מין כמו מדרשייה כזאת. נותנים לישראלים לגור כמעט בחינם, יש להם אוכל שם הכל, בתנאי שהם חייבים להשתתף בשיעורי ערב, זה התנאי. רוצה לגור פה, כמעט בחינם, אין בעיה, רק אתה משמונה עד עשר חייב לבוא לשיעורים שיש כל לילה בא מרצה מלמד, אתה חייב לבוא, וככה אנשים חוזרים בתשובה. אז אני הייתי באחד הלילות, היו לי שם אורן ויוסי, שני בחורים, האורן הזה לבש מכנסי אור צמודים של מייקל ג'קסון, כמו אישה. סלטלים כמו של אישה. אם היה שם טיפה איפור, הייתי בטוח שזה אישה בכלל. לא הייתי יודע שזה גבר. ככה היה לבוש. לך עכשיו תחזיר אחד כזה בתשובה, כן? והשני, גם כן, יש לו כזו רעמה מאחורה, כמעט כמו קוקו כזה. שער ארוך. שניהם בחורים יושבים שם וזה. עכשיו אני, הם בכלל, הבחורים האלה עוד לא דתיים בכלל. כל הערב אני מדבר איתם על השערות שלהם, שצריכים להסתפר שזה כללה בחיים, שער ארוך לגבר. אז אומרים לי, מה עכשיו כל הדברים שבעולם דווקא על זה נדבקת שעתיים, הוויכוח רק על שערות, דינים, אביא להם ראיות. אני אומר להם, כן, כי אחרי שאתם תסתפרו הכל יהיה קל. כל עוד לא תסתפרו אתם לא תוכלו לחזור בתשובה. כל השטן, הסית רחרה, יושב לכם בשערות. שערות זה דינים.
מה עם שמשון הגיבור?
כן, שמשון היה נזיר, זה משהו אחר. נזיר זה משהו אחר. בקיצור, אז מה קורה פה עכשיו? אז הזוג הזה, הם לא נשברים. הם אוהבים את עצמם, את השערות שלהם, נשברים מאוד. בקיצור, שעה 11 בלילה כבר. שעה 11 בלילה, פתאום נכנס לשיעור בחור ישראלי בשם גילי. אתם מכירים את גילי הספר מברוקלין? יש לו מספרה, זה היה בקינגס הייווי, פינת שלוש, משהו, אחד הרחובות על קינגס הייווי, יש לו מספרה.
גילי.
דווקא הוא נכנס.
גילי, תשמעו טוב, איך הוא נכנס? הוא בכלל לא ידע שיש שיעור שלי שם. ברגע האחרון מישהו אמר לו שאני שם, פתאום הוא נכנס למקום עם מכונה של תספורת, מספריים ומסרק ביד. 11 בלילה. אני אומר לו, שלום גילי, הנה מוסרת השיעור, מי שלא מאמין, גם אתן לכם, יש לי כאן את הטלפון שלו, אני אתן לכם את הטלפון, עד היום אני בקשר איתו, מדי פעם נפגשים, גם עשה לי שיעור במספרה שלו לא מזמן, גיל נחמן קוראים לו, תזכרו, גיל נחמן, הספר הכי מפורסם בברוקלין, אין ישראלי שלא מסתפר אצלו שם, המרכז של הישראלים, הוא נכנס בשעה 11 בלילה עם הכלי תספורת ביד, אני אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, שמעתי שאתה פה, אז הייתי פה בדיוק מספר איזה קליינט. אחרי שהוא היה סוגר את החנות, היה לו קליינטים חשובים שאין להם זמן לבוא ביום, אז הוא הולך אליהם, איך אומרים, בבית. מספר אותם בבית, כנראה זה טיפול מיוחד, יותר כסף. הוא אומר, אז הייתי בדיוק פה, סיפרתי איזה מישהו, שמעתי שאתה פה, אמרתי, נעבור להגיד שלום. אני אומר לו, באת בדיוק בזמן. אני אומר לו, נו אורן, אתם צריכים יותר מזה, הקדוש ברוך הוא שלח לכם את הספר עד לפה עם המספריים. 11 בלילה. הם היה להם שכל, לשניים האלה, הייתה להם תאווה חזקה מאוד לשערות, במיוחד לאורן הזה. תאווה שאי אפשר לדמיין, כאילו תתן לו 100 אלף דולר, הוא לא רוצה להוריד את השערות. אבל הוא הבין כבר שדהו, הקדוש ברוך הוא כבר בא לו עד לבית. אז אמר, טוב, אין ברירה. אומר, אם אני מסתפר, גם אתה מסתפר? ככה הם מדברים ביניהם. כן, אורן הלך הראשון למקלחת, צ'יק צ'ק סיפר אותו, פתאום אני שומע צעקה באמבטיה. לא! כאילו שחס וחלילה הודיע לו שאיזה אמו נפטרה או משהו. איזה צעקה, נבהלתי. מה קרה? יו, איך הסכמתי? תחיל לפקוד, איך הסכם? יו, שנים עד שגידלתי. קיצור, שמעו טוב מה קרה פה עכשיו. עכשיו השני כבר נבעל מהצעקות, השני לא היה כל כך נעול על השערות כמו הראשון. אמר עכשיו תורך, הלך ההוא, צ'יק צ'ק הסתפר, השני נראים סוף סוף כמו בני אדם. עכשיו אני אומר להם, בואו שבוע לישיבה. לא, אנחנו עובדים, אי אפשר, וזה. אז אני אומר ליוסי הזה, מה אתה עובד? במה אתה עובד? אני אומר לו. אומר, אני עובד במאפייה. יש בבורו פארק מאפייה של חרדים, אז הוא אומר, אני עובד אצל בוס, הבוס שלו קוראים לו יוסי, בוס שלו חרדי, אני לא זוכר את השם משפחה שלו, היה לו מאפייה והוא מעסיק אותו, הוא עובד שם. אז הוא אומר, אני לא יכול עכשיו לעזוב, מה, אני צריך לתת לו שבוע, שימצא מישהו במקומי. אמרתי לו, אני מכיר אותו, אל תדאג, הוא בא לסמינרים שלנו, חסיד, חסיד שגר באירופה, אני בטלפון אחד סוגר את העניין, וכשתלך לישיבה הוא יבוא לעבוד במקומך, אל תדאג. הוא אומר לי, לא, אל תדאג, אני מבטיח, היום ראשון אני בא. אמרתי לו, יום ראשון אתה לא תזכור איך אני נראה בכלל, מה אתה בא? עכשיו זה חם, יום ראשון, מה יום ראשון תזכור את השיעור הזה, שעכשיו אתה שוקל לבוא לישיבה? יום ראשון, הכל מתקרר. אומר לי, לא, אני אתן לך מילה. אמרתי לו, כמה כסף יש לך בארנק? תשמעו איך הסיפור הזה התגלגל, תראו, אני אומר לך, אפשר לעשות סרט על הסיפור הזה. כמה כסף יש לך בארנק, אני שואל אותו. כל המעשה הזה זה מוזר. כל התספור. אומר לי, מה הארנק עכשיו? אני אומר לו, תוציא את הארנק שלך. פותח את הארנק, יש 200 דולר בפנים. אמרתי לו, תן לי את ה-200 דולר האלה ערבון, שאתה מגיע ביום ראשון. אם אתה מגיע ביום ראשון, איך שאני רואה אותך בפתח של הישיבה, אני מגיש לך את ה-200 דולר. ואם אתה לא מגיע, אני מכניס את זה בקופה של הישיבה, תרומה לישיבה, ממך. אתה מוכן? מסתכל כזה, אומר, בסדר. תן לי את ה-200 דולר. בינתיים אני מדבר עם השני, אומר, אל תדאג, אני גם בא איתו. בסדר, אנחנו באים ביחד. יום ראשון, כל הבוקר הם לא הגיעו. פתאום אני רואה, הפסקת צהריים, 2 בצהריים, הם נכנסים עם תיק וזה. איך שהוא נכנס, אני עושה לו ככה. הוא רואה אותי, ישר הוא רץ אליי, הוצאתי מהר את ה-200 דולר. אומר לי, אתה יודע למה אני פה? אמרתי לו, למה? אומר, בשביל ה-200 דולר. אם לא זה, כבר אמרתי, מה עכשיו? התחייבתי ללכת לישיבה. היום הוא כזה תלמיד חכם בישיבה, הוא היה בכף החיים מספר אחד בישיבה. גאון גמור, הבן אדם הזה. עוד אתם תשמעו שהוא יהיה גדול הדור. תראו, תנו לו זה עוד 10-15 שנה, שמע שהוא הרב הראשי. אתה לא מאמין איזה גאון הבן אדם הזה. הוא היה אצלנו כמה חודשים בישיבה, יש לו זיכרון פוטוגרפי. כל מה שהוא קורא הוא זוכר. מתקדם בקצב של פרארי. עכשיו תראה מה זה, על 200 דולר הצלת, מי יודע, אלפים של אנשים. תחשוב, הוא יחזיר בתשובה, יש לו כבר ילדים, שניהם נשואים, שניהם אברכים, הוא כבר זרק את המכנסי אור, נהיו שניהם בני תורה, עלו לארץ, הקימו משפחה, יש להם ילדים, עוד מעט יהיה להם נכדים חרדים, הוא מלמד תורה, תחשבו, מה יכול להיות? זה מה שנקרא אדם שמפעיל שיקול דעת. היהדות, התפקיד שלך זה כל 3 דקות להעיר אותו, כי הוא... כן. לא, בלי דיבורים, נותן לו מרפק. ככה, צדדי, אתה נותן לו מרפק, זהו. ככה הרווחנו עוד 5 דקות.
שזה שמתי אותו פה.
כן. הוא לא מבצע את תפקידו נאמנה.
הוא בינתיים מעלה את הכל למעלה.
אני אגיד לכם משהו. שמעתם על הגאון מווילנה? הגאון מווילנה שכר את ה... הוא היה גדול הדור, והוא שכר את הרב שהיה הדרשן הכי גדול שיש באירופה. קראו לו המגיד מדובנה. הוא שכר אותו במשכורת חודשית כדי שישגיח עליו. אז הוא לא רצה כסף. הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? שאני אגיד לך מוסר? בסדר, לא צריך כסף בשביל זה. הוא אומר, לא, אני משלם לך. למה? אם אני לא משלם לך, אתה לא חייב לי כלום. עכשיו שאני סוחר אותך, אם אתה לא תגיד לי מה לא בסדר בי, אתה מועל בתפקידך. אם אתה עכשיו משלם לרופא, אני יודע, ביטוח רפואי חודשי, והוא בודק אותך פעם בחודש, והוא לא מדווח לך על הרעה במצבך, או הרופא הזה מועל בתפקידו עד כדי רצח, הוא יכול להיות השם במותך בסוף, כי התפקיד שלו היה להציל אותך ממוות. זה תפקיד של רופא, אם אפשר, כן? לא תאמין, זה בידיהם, כן? אז אתה רואה שאם אתה משלם לו, אז הוא חייב לך. אם אתה לא משלם לו, הוא לא חייב לבוא לבדוק אותך. זה כבר עניין אחר. מעשה שהיה עם רופא, יש איזה חרדי אחד בארץ, שמעו איזה סיפור יפה. החרדי הזה, הילד שלו היה לו 40 חום בשבת. שיש לילד חום גבוה, זה יכול להיות מסוכן. אז לא, אין ברירה, הוא קרא לרופא. שלחו לו רופא חילוני, שהיה תורן. מגיע אליו הרופא חילוני, בדק את הילד, אמר לו, אל תדאג, הוא ייקח את הכדורים האלה, עד מחר בבוקר ירד לו כל החום, הכל, והוא יהיה בסדר. תוך יום-יומיים הכל יהיה בסדר. שהוא גמר, הרופא אומר לו, 500 שקלים, בבקשה. רופא, זה אחד מהקיבוץ, הוא לא מבין מה זה חרדי בכלל. הוא ביום שבת אומר לו, 500 שקלים, בבקשה. עכשיו, החרדי הזה, זה נקרא באנגלית catch 22. מה שלא תעשה, אכלת אותה. לא תיתן לו צ'ק, כללו את הדתיים, חילול השם, גנבים, ניצל אותי, לא משלם, יתחיל ליצור בושות ליד הילדים. בעיה. לכתוב לו צ'ק בשבת, גם כן אי אפשר. מה תעשה עכשיו? עכשיו, עצה. אמר ההוא, תראה, אני בשביל שלא יהיה בושות ולא יהיה חילול השם, אני חייב לתת לו צ'ק. אומר לו, חכה רגע, אני הולך להביא צ'ק. הולך לחדר, מביא צ'ק, כתוב על הצ'ק, 1,000. מילה אחת, 1,000. זהו. אז הרופא מסתכל, לא כתוב 1,000 שקלים, לא כתב גם מספר. כתב מילה אחת, 1,000, זהו. אז הוא אומר לו, מה זה? אני אמרתי 500 שקלים, ולמה מילאת את הצ'ק ככה? הוא לא מבין עדיין שאסור לכתוב בשבת. הוא אומר לו, תראה...
אבל הוא
כתב 1,000? כתב 1,000. כתב בשינוי, ככה, עם היד, עם השיניים, לא יודע בדיוק. שזה לא יהיה איסור מהתורה, שזה יהיה רק דרבנן. אז הוא אומר לו, מה זה? ביקשתי 500. הוא אומר לו, תשמע, בתורה כתוב שאסור לכתוב. כל שתי אותיות זה חילול שבת. לא רציתי להתחייב יותר מפעם אחת. כתבתי 3 אותיות, זה פעם וחצי, זה נחשב כאילו חילול אחד. והייתי כותב 4 אותיות, זה כבר 2 עבירות. 6 אותיות, 3 עבירות. אם הייתי כותב 500, כן, ואם תכתוב בכלל שקלים, וגם את המספר, זה כבר איזה 7-8 חילולי שבת. אז עשיתי את הכי קצת שאפשר, כדי שלא תתחיל לחשוד בי, שאני רמאי וזה. אז הוא אומר לו, מה, אתה מוכן להפסיד 500 שקלים רק בשביל השטות הזאת? אומר לו הרופא, תראה איפה אתה, כאילו, איך אתה, אני רואה שאתה שיא העוני. אני מאוד בבני ברק, בית קטן, הישן. אומר לו, כן. טוב, מוצאי שבת, הרופא מגיע. בא, מגיש לו צ'ק 500, עודף, ממנו. אומר לו, מה שפר, פר. אומר לו, אבל אני מאוד מאוד חשבתי עליך כל היום. איזה הקרבה, מה זה? אתה כל כך בטוח שזה אמת? אתה מוכן לתת במצבך 500 שקל רק בשביל לא לכתוב הודעות? מה זה זה? ככה התחילו לדבר והוא החזיר את הרופא הזה בתשובה לגמרי. תראו עכשיו איזה מתנה הוא קיבל. קודם כל, ראית שבן אדם עושה למען השם, הוא אף פעם לא מפסיד. כן? תתכונן, אתה לא בכוננות אתה. כן? אז הוא לא מפסיד. וגם יצא מזה שהקדוש ברוך הוא ראה איזה מעשה יפה הוא עשה, נתן לו על הדרך פרס גדול. פרס גדול נתן לו. בזכות זה הוא הציל נפש. כתוב כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל את כל העולם כולו. אתם יודעים, כתוב כל ישראל ערבים זה לזה. כל ישראל ערבים זה לזה. זאת אומרת, אם החבר שלך עומד לעשות עבירה ואתה יכול למנוע ממנו, אתה חייב למנוע ממנו, חייב. אז הגמרא מביאה מעשה עם אביי. אביי היה גדול הדור, לפני 2,000 שנה בערך. הוא היה גם כהן. יום אחד הוא שמע שהשכן והשכנה רוצים לצאת מחר בבוקר לדרך. והשכן יסוס ועגלה, השכנה תשב לידו, והם נוסעים כמה, 3.5 שעות, אני יודע, ללוד, לא יודע, מירושלים, עם הסוס ועגלה, כן? עכשיו, אביי היה איזקן, הוא שמע שהבחור והבחורה, צעירים רווקים, עומדים לצאת לדרך ביחד בלילה, בבוקר, יש להם נסיעה ארוכה. עכשיו הם יהיו ביחד בעצים, הרי הכל היה יערות, והסוס עובר במקומות שאין אנשים, היצר הרע יתחיל לחגוג, בטוח הם יעשו עבירה. אמר החובה, אם אני שמעתי את זה, סימן שעכשיו מנסים אותי משמיים, אם אני אכפת לי מיהודים שיעשו עבירה או לא. אני אעקוב אחריהם, ואני, איך שהם יבואו לגעת אחד בשני, אני קופץ ומפסיק אותם. שומעים? עקב, 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 עקב אחריהם, הגיעו לאיזה צומת, הוא הלך ימינה, היא הלכה שמאלה, אמרו שלום, היה נעים מאוד. וזהו, ולא נגעו אחד בשני. מה עשה? התחיל לבכות. ישב ככה על הרצפה והיה בוכה. פתאום עבר איזה אחד זיהה שזה גדול הדור יושב על הרצפה בוכה. אומר לו, כבוד הרב, מה אתה בוכה? מה קרה? אומר לו, אתה רואה את הבחורה הוא שם? כן. אתה רואה את הבחורה? כן. נו מה, אני עוקב אחריהם כבר שעות רבות בכל הדרך. נו ומה? כדי שלא יעשו עבירה, הם נסו ביחד והם שניהם רווקים. הוא אומר לו, נו, אז הם עשו עבירה? הוא אומר לו, לא נגעו אחד בשני. אז הוא אומר לו, אז מה אתה בוכה? תשמח, מה? יופי. זה היה כל המטרה, למנוע מהם שיעשו עבירה, נכון? אז הוא אומר, אומר לו, הרב, אתה לא מבין, למה אני בוכה? אם אני הייתי הולך עם הבחורה הזאת, אני הייתי נכשל. אני לא הייתי מחזיק מעמד בלי לעשות איתה עבירה. או במחשבה, או בנגיעה, לא יודע מה. יצר הרע גדול, מה? אומר לו, ותראה, האיש הזה הוא לא איזה רב חשוב, לא רב גדול. אז הגמרא אומרת, אתה יודע למה זה? כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כמה שאדם נהיה יותר גדול בתורה ובמצוות, ככה מקשים עליו משמיים את המשימה. למה? אני אתן לכם דוגמה. אם אדם עכשיו הולך להרים משקולות, ביום הראשון שהוא מגיע למכון כושר, ביום הראשון שהוא מגיע למכון כושר, כמה משקולות הוא מרים? 5 קילו. רבע שעה, אומרים לו מספיק להיום. מספיק להיום, אומרים לו. אתם שומעים? אני אתן לך תגבור, ככה אני, בסדר. אומרים לו, זה צירי לב משיח, חבלי משיח. זה יהיה כל חודש, כל שבוע, כל יום, כל שעה, כל דקה, כל שנייה פתאום, חבלי לידה. אתם יודעים איך אישה הולכת ללדת. צירים כל שעתיים, אחר כך כל שעה, אחר כך כל חצי שעה. הרופא אומר, יאללה, מהר לבית חולים, לפי הדחיפות של הצירים, ככה יודעים. בקיצור, אתם שומעים, אז אחד שהלך למכון כושר, אחרי חודש הוא מרים 5 קילו, כבר לא מרגיש את זה יותר. אם הוא כל החיים ירים 5 קילו, הוא ימשיך להתפתח בשרירים? כלום, זה כמו להרים נייר, נוצה. כל היום תעשה ככה, לא עוזר כלום. אז מעלים לו ל10 קילו, אחר כך ל20, עד שאחרי שנתיים הוא מרים 300 קילו. אז מה קרה? אם ביום הראשון היה מרים 300 קילו, היה על המקום מתמוטט, לא יכול להזיז את זה אפילו. אז ככה זה גם בתורה. בהתחלה שאדם מתחיל לחזור בתשובה, הוא לא יודע הרבה, אז הוא מתחיל קצת שבת, תפילין, קל הכל. בהתחלה מתפלל בבית, כל מיני דברים. בסוף, הוא מגיע לאיזה מצב שהכל כבר קל. מה זה שבת? תענוג לא נורמלי. תפילין, אי אפשר יום בלי זה. תפילה, אני נהנה לדבר עם השם, יש לי קרבה אליו. כאשר יש כבר בכל פינה בניו יורק, או בארץ, אז הכל כבר נהיה קל. צדקה, אז הוא נותן, הוא התרגל כבר, נותן דולר, 5 דולר, 4, 5, 10, התרגל, זה כבר לא בגדיל, אז הכל כבר נראה לו קל מדי. אז מה עושים משמיים? מעלים אותו דרגה. פתאום יש לו ניסיונות יותר גדולים, פתאום אישה מפתה אותו, פתאום כספים, פתאום מציעים לו להיות שר בשס, הוא תפרן, אין לו דולר, פתאום מציעים לו להיות סגן שר התחבורה. מה זה אומר עכשיו? עד עכשיו לא היה לך דולר, פתאום עכשיו אתה יושב במשרד, אחרי שבוע בא לך איזה מושחת, אומר לך, תשמע, בעוד שבוע יש מכרז, איזה חברת הסעות תסיע את הילדים של שס לישיבות כל השנה. 10 מיליון דולר בשנה חוזה, כל הנסיעות בכל רחבי הארץ. ואנחנו, החברה שלנו, עומדים להגיש במכרז בקשה, שנה, כל אחד נותן את המחיר הכי נמוך שהוא יכול, ומי שזוכה, מי שמחיר הכי נמוך, אמור לזכות בכספי הממשלה, כן? אומר לו, אתה תקבל ממני עכשיו 1 מיליון דולר מזומן באיזה חשבון שאתה רוצה, תגיד לי, בשוויץ, איפה שאתה רק תגיד לי, ארצות הברית, לא אכפת לי איפה. אני מעביר לך את הכסף מחר בבוקר, ואתה תדאג שאנחנו נזכה במכרז, גם אם המחיר שלנו לא הכי נמוך. לא אכפת לי, 5% הבדל, זה כבר אף אחד לא ידע, זה אתה, סגן השר, תדאג. תדאג להעביר אותנו. מי יכול לעמוד בכזה פיתיון? בן אדם 20 שנה למד, היה בישיבות, הכל, גר בדירת חדר, 10 ילדים ישנים בסלון, פתאום במקום מציעים לו 1 מיליון דולר. בטח שהוא יהיה מושחת, זה ניסיון קשה. אז מה אומרת לך התורה? אל תכניס את עצמך במקום שאתה כבר משם בטוח טיפול. למשל, הגמרא מביאה דוגמה, אדם שרוצה ללכת בשני דרכים לפניו. דרך אחד קצרה מלאה בנשים, נשים עומדות ברחוב, פה אישה, שם אישה, פה קבוצה של נערות, אבל זה קיצור, 5 דקות דרך, ויש דרך אחת 20 דקות בלי נשים. אומר הצדיק, אני אלך בדרך הקצרה ולא יחטא, אני חזק, אני אשמור על העיניים. הלך ברחוב, רואים שהוא לא הרים את הראש מהרצפה, לא הסתכל באישה אחת אפילו. איכשהו עבר את כל השביל, אחד כזה בעינינו הוא גדול הדור. ישר נרוץ אליו לברכה. איזה צדיק, איזה כוח. לא ירים את העין, להסתכל על בחורה אחת ברחוב? איך זה יכול להיות כזה צדיק? מהר היינו רצים אליו, תן לי ברכה, אני רואה שאתה צדיק אמיתי. תן לי ברכה, תן לאשתי ברכה, תן לילדים ברכה, תן לאחי ברכה, תן לי את הטלפון שלך, אני רוצה להיות לבוא ללמוד אצלך. לא? נכון או לא? מה אומרת הגמרא? הוא רשע גמור אחד כזה. למה הוא רשע גמור? כי הוא הכניס את עצמו בשדה מוקשים. זה שהפעם הוא הצליח, גם מחר הוא יכול להצליח, פעם שלישית הוא נופל. השטן לא יעזוב אותך בענייני נשים. אף פעם זה לא ייגמר. איך זה שהכנסת את עצמך במקום שכבר רוב הסיכויים שאתה נופל, סימן שאין לך יראת שמיים. אדם שפוחד למות, ייכנס בשדה מוקשים בגלל שהוא רוצה לקצר את הדרך, הוא ילך פי עשר יותר, העיקר לא להתפוצץ, מי רוצה להיות נכה? או למות, כן? אז מה גרם לו ללכת בדרך הארוכה? הוא פוחד על חייו. אדם שפוחד מהשם, יסכים להיות שר בממשלה? איך יכול להיות כזה דבר? הרי כמעט כל השרים שנכנסו, כולם מושחתים, כולם נפלו. ולא שהם מטבעה מושחתים, שהם נכנסו לכנסת, יכול להיות שהם היו נקיים, ואף פעם לא גנבו, ובישיבה הקפידו על סנט, לא משתמשים בעת בלי רשות. שנה הם יושבים בכנסת, עם כל האוכרי ישראל שיושבים שם, כל היום שומעים ניבולי פה וכללות וויכוחים, וכל מיני רעיונות, טלוויזיות, וכל מה שהאווירה שהולכת שם, והם כבר לא לומדים תורה כמו פעם, אין להם זמן ללמוד מוסר כמו פעם, הם כל היום עסוקים בענייני המשרד, ובסוף מציעים להם מתחת לשולחן מיליונים. נו, לך נראה מישהו שעומד בזה. הבנתם? לכן, אני מכיר אחד צדיק שהציעו לו, ששס קיבלו 17 מנדטים להיות שר, לא היה להם למי לתת. הם לא ציפו לזה, היה להם 4-5 חברי כנסת, פתאום קיבלו 17. הם צריכים מהר למצוא תוך שבוע עוד 12 אנשים. אז הלכו לישיבות, שאלו את הראשי ישיבות, מי הספרדים פה, שהם הכי חריפים, אנשים חכמים, שהם קריזמטיים ויודעים לדבר ויש להם שכל, ואפשר להכניס אותם מהר לכנסת. אז אחד מהם היה בן דודה שלי, הציעו אותו, הוא גאון עצום בתורה, ובאו אליו, הציעו לו על המקום, יהיה לך וולבו, מסכורת, זה פנסיה לכל החיים. אם היית רואה את ההצעות שהציעו, כמעט כל בן אדם היה מיד רץ אחרי זה, ברגל. אמר להם, זה עילבון גדול מאוד בשבילי שהציעו לכם שתבואו לדבר איתי. עילבון, אינסולט, עלבון, עלבון, אינסולט, אינסולט. אמרו לו, למה? מה? כולם רוצים להיות, תהיה שליח ציבור, תייצג את הציבור בכנסת. אמר, ומה עם זה שכתוב בתורה שאסור לשבת במושב ליצים? ליצנים, מה? כולם שמיים. יש להם חוכמה, מה הם יודעים, תורה. אני מוכן לעשות לכם ניסיון, הנה זה מוקלט, ויראו את ההרצאה הזאת בארץ הרבה אנשים. תביאו לי את כל חברי הכנסת חוץ מהחרדים. חרדים למדו בישיבות, אז הם יודעים. כל חברי הכנסת שיש להם תואר ראשון באוניברסיטה ותואר שני וחלק מהם דוקטורים ועורכי דין, שומעים? ואני ניתן להם לקרוא פרק ברמב״ם, ואני מבטיח לכם שהם עושים מעל 50 שגיאות בקריאה. לקרוא הם לא יודעים. אני מוכן לעשות לכם ניסיון. פעם היה לי איזה פילוסוף אחד, יש לי תואר שני, אני עובד באפריקה ישראל, שום דבר לא זז בלעדיי. אמרתי לו, בוא, חכמולוג, בוא, פתחתי לו את הרמב״ם, תתחיל לקרוא רגע. כל מילה שנייה הוא היה טועה. לקרוא הוא לא יודע, בלי נקודות. לא יודע איפה שמים נקודה, איפה נגמר המשפט. מלא טעויות. אמרתי לו, אתה אנלפבית גמור, הילד שלי בכיתה א' יודע לקרוא יותר טוב ממך. מה אתה מחזיק מעצמך? דרך אגב, ככה אותי יעירו. אני חשבתי, אני חכם, קראתי כל כך הרבה ספרים בחיים. פתאום יראו לי ילד בן 6, מה הוא יודע בגמרא? נבהלתי. איזה, קיבלתי שוק. אמרתי, מה? ייקח לי 100 שנה להיות כמו הילד הזה. תראה איך הוא שולט, הוא יודע הכל, מי נגד מי, מי כל הדעות. את כל הסוגיה, הכל בעל פה, אתה מדקלם. מה דעת הרב הזה, דעת הרב הזה, דעת הרב הזה, דעת הרב הזה. למה זה חולק על זה פה ומסכים עם השני? איפה יש סתירה? איפה זה מתאים? מה יוצא לנו להלכה? כמו בן 70. קיבלתי הלם. אומר לי, הבן דודה שלי, אתה איש עסקים, תראה אותך, עניבה, חושב את עצמך איש חשוב. אתם לא, בגן חיות לא היו מכניסים אותך, אומר. אומר, מה אתה חושב שאתה איש חשוב? אתה יותר גרוע מיאסר ערפאת, אומר. אמרתי לו, למה? ככה, ישר פגזים. אמרתי לו, איך אתה משווה אותי לרוצח הזה? איך אתה משווה אותי לרוצח הזה? אז הוא אמר לי, תגיד, מה יותר גרוע, מחלל שבת או רוצח? אמרתי לו, רוצח? מה פתאום? מאיפה אתה מחליט? מי מחליט? הקדוש ברוך הוא מחליט. מי שאמר אסור לרצוח, מי שאמר אסור חלל שבת, הוא אמר בתורה של חלל שבת זה יותר גרוע מלרצוח. כל פעם שאתה מחלל שבת נחשב לך כאילו רצחת פלוס. כל פעם, מיליארד פעמים. כן, זה האמת, אתה לא יכול לברוח מהאמת. כל פעם שאתה מדליק סיגריה, כל פעם שאתה נושף עוד נשיפה, כל פעם שאתה מניע את האוטו, כל פעם שאתה לוחץ על הגז, כל פעם שאתה לוחץ על המעלית, כל פעם זה חילול שבת בפני עצמו. ובסוף צריכים להישפט על הכל ולשלם. אי אפשר לברוח מכלום. אלא אם כן, חזרת בתשובה אמיתית. עכשיו יש כאלה אומרים, טוב, אל תדאג, אני אחזור הרי בתשובה. אני כבר את האמת יודע כמה שנים. אתה לא מחדש לי הרבה. שמעתי דרשנים אחרים. הייתי בישיבה ושהייתי ילד. אני כבר יודע את כל זה. אני מבטיח לך, תראה שבסוף אני אחזור בתשובה. קודם כל, מי מבטיח לך שתחיה עד מחר? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, התורה אומרת, האומר אכתה ואשוב, אכתה ואשוב, אין מספיקים בידו. מי שאומר, היום אני אעשה חטאים, בעוד שבוע, שבועיים אני אחזור בתשובה, בעוד שנה אני אחזור בתשובה, בינתיים יש זמן, אין מספיקים בידו. כמה שהוא מתעכב יותר, נהיה לו יותר קשה. אז אני שואל אתכם שאלה. הקדוש ברוך הוא מעוניין שהיהודים יחזרו בתשובה או לא? מה אתם אומרים? ומה הרמב״ם כותב? מה העונש הכי גדול של האדם? כותב הרמב״ם. שומעים? אומר הרמב״ם, העונש הכי גדול לאדם שסוגרים בפניו את דלתות התשובה. שומעים? שמעתם כזה דבר? סוגרים, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה כבר not welcome יותר. צא, לא מעוניין בך. סגור. מה הפירוש? בואו ניתן לכם דוגמה. היית בן 20, בא לך איזה מישהו, אומר לך בוא תניח תפילין. אתה לא מאמין, לא בבורא עולם, לא בתורה, אתה צוחק על הדתיים, כל היום שטיפת מוח בתשקורת הישראלית, תחנו לך את הראש מיליון פעם נגד הדת, אתה כבר מקים מהדתיים, פתאום בא איזה אחד עם זקן, שאתה גם ככה אלרגי אליו, אומר לך בוא תניח תפילין. אומר לו לך, עזוב אותי, אני לא רוצה בכלל לדבר איתך, לך. לפחות אתה לא צבוע, אתה אומר את האמת. אומר, לא, בוא דקה, מה אכפת לך, תעשה בשבילי. תעשה משהו טוב היום. אומר, לא, עזוב, לא מעוניין. פתאום אמרת, טוב, נו, יאללה, רק להשתיק אותך, בסדר. תוך כדי שנניח תפילין, זרק לך איזה כמה משפטים. אומר, מה אתה חושב, שאין אמת? יש אמת בעולם. זה שאתה לא מכיר אותה, זה לא אומר שהיא לא קיימת. ותדע לך שבסוף ישפטו אותך על כל מעשיך. זהו, שלח אותך הביתה. אני הבן דודה שלי שסיפרתי לכם עכשיו עליו, הוא חזר בתשובה ממשפט אחד שהוא שמע בקלטת. מה הוא שמע? הוא שמע הרב אומר בדרשה, דרשה שלמה, מצא חן בעיניו ולא זעזע אותו. בסוף הוא אמר משפט שזעזע אותו לגמרי. הוא אמר, יש אדם מעביר את כל חייו בטעות. זהו, זה היה המשפט האחרון של הדרשה, וזה ידהד לו בראש. הוא אומר, מה זאת אומרת? מה, אדם כל החיים חי והכל היה טעות? איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת טעות? מה זה טעות? מה? אתה מוכל, עובד, זה, אז איפה הטעות? מה יכולה להיות הטעות? הוא חושב, מה זה? מה יכול להיות שאני אחד מאלה שכל החיים שלי זה טעות? התחיל לברר, בסוף הוא היה עמום. ופתאום הוא התחיל, ואז הוא לקח את העניינים רציני. אז עשה פסק זמן, היה קצין בצבא הגדול, היה לו נהג, הכל. עזב את הכל, מיד הלך ללמוד, סגר את עצמו 3 שנים, למד מהבוקר עד הלילה, נהיה גאון. ואז, כוח של פצצת אטום, או הבן אדם הזה גם ככה היה מוכשר מאוד, גם לפני שחזר בתשובה. תראה היום איזה ענק, הוא יודע מאות ספרים לדקלם לך בעל פה, ואיזה ספרי קבלה הכי עמוקים שיש, שאף רב כמעט בעולם אין לו אומץ לפתוח אותם אפילו חצי עמוד לקרוא. פעם הוא כתב ספר, זה בכלל לא היה בחניות ספרים. אתה יודע למה אתה לא שם את זה בחניות ספרים? אומר לי, כמה אנשים יכולים להבין את הספר הזה בעולם? 50 איש? מה אני אפיץ את זה בחניות ספרים? אמרתי, תביא לי כמה העתקים. הבאתי אותם לכמה תלמידי חכמים פה, אחרי 5 דקות נבלו, אומרים, זה לא הליגה שלנו. פתאום איזה אחד רץ אליי, ראה אותי בחתונה, רץ אליי, איך אומרים, כאילו כמוצא שלל רב. רב גדול, רץ אליי בחתונה, תופס לי את היד, אומר, מי זה? מי זה כתב את הספר הזה? אני חייב להכיר אותו, מי זה? הוא הבין. לא כולם מבינים. אתה יכול לראות יעלום גלם על הרצפה שווה 50 מיליון דולר. הוא נראה כמו אבן ברחוב, לא תרים את זה. מי שמבין מרים, יודע, מצא 50 מיליון דולר. הגמרא אומרת שהיה איזה אחד, ילד אחד, אני חושב שהוא היה בן של הרב כהנה, כן? הרב כהנה היה לו בן, והוא בגיל 5, הוא רצה לשלוח אותו לישיבה. אז לא היה כמו היום, אתה בא מהישיבה בערב, יש לך אוטובוסים. מי שהולך חוזר עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, עד שהוא כבר יודע תורה. זה היה ככה החיים, לא היה טלפונים, זה, ואין פה, מה, כל יום תבוא עם חמור, 20 קילומטר עם חמור, תלך, תחזור, מה זה, זה אין עצמן לזה. אז היו הולכים וישנים שם, שנים, הילדים היו גודלים בישיבות. אז הבן, קוראים לו סליק, סליק קראו לו לבן. ואני, מזה נסיים, כי אני רואה שאתם עייפים קצת היום. אז הסליק הזה, בגיל 5, אבא שלו, הרב כהנה, רוצה לשלוח אותו ללמוד בישיבה, אמא לא מסכימה. אומרת, לא, אני קשורה מאוד לילד הזה, לא מסכימה שהוא ילך, לא רוצה שאני לא אראה אותו עכשיו שנים. הוא אומר לה, אנחנו לא באנו לעולם הזה כדי שהילדים יפנקו אותנו. אנחנו, יש לנו חובה לחנך את הילדים לפי התורה. צריכים לשלוח אותו לישיבה. אשתו אומרת, שלח אותו למישהו פה שילמד אותו כל יום. שיבוא כל לילה הביתה ברגל. אני לא רוצה שהוא יהיה רחוק. בקיצור, הגיעו כבר לכדי גירושין. עומדים להתגרש כבר על הוויכוח הזה. הלכו לדיינים. הוא אומר, אני אתן לה גט, אין ברירה. אומר לה, מה, היא רוצה אחת את הילד, מה? משאירה אותו פה, אין לו מלמד וזה. אז הדיינים עשו פשרה, אמרו, תגיד. אמרו לאישה, תגידי, אם בעלך יסחור לו מלמד, שיבוא כל יום אליכם הביתה וילמד איתו תורה מהבוקר עד הלילה, את מוכנה להתחייב לבשל להם, לטפל להם בכל מה שהם צריכים? זה התפקיד שלך? את מוכנה להתחייב? היא אמרה, בטח, בשביל שהילד יישאר, כן. קיצור, הכניסו את הילד לחדר, 25 שנה הוא למד תורה מסביב לשעון. חוץ מלהיכנס לנקסט דור לתפילה ולחזור, זה מה שהוא עשה. הוא עכשיו בן 30. רווק, בן 30, מגיל 5 הוא התחיל ללמוד, 25 שנה לפני 2000 שנה, זה כל שנה של אז, זה כמו 50 של היום, מבחינת הישג. אז זאת אומרת, הוא כבר מלאך. בגיל 30, אומר המלמד לאבא, הוא כבר יותר טוב ממני. עבר אותי, זה, אין לי מה ללמד אותו. הוא יודע, הכל הוא יודע. הכל הוא יודע, אין משהו לחדש לו, אין. חבל, אתה משלם לי כסף כבר 25 שנה. זה, אני לך ילמד מישהו אחר, שצריך עוד שיפור. בסדר, הלך. פעם ראשונה אחרי 25 שנה, יוצא אדון סליק, תלמיד חכם, לשוק. הולך בשוק, רואה את כל הדוכנים, רואה אחד שהוא מוכר לימונדה. עושה לימונדה, סוחט לימונים, סוכר, מוכר לימונדה. כמה עולה לימונדה? כמה זה? 5 שקלים, דולר, לא משנה, גם אז היה זול, מה יש בזה, מים ולימון.
מה זה אז? לפני כמה זמן אתה אומר?
2000 שנה.
מי זה? איזה רב זה?
הרב כהנה, לא, הרב כהנה זה מהגמרא. הרב כהנה שנרצח זה אחד שקרוי אולי על שמו, כן? בכהנה מין זה היה כהן, כהנה זה בארמית כהן, כן? בקיצור, תשמעו טוב מה קרה. הוא בא למוכר של הלימונדה, אומר לי, תן לי בקשה בחינם כוס. אומר לו, למה? מה, אני אבא שלך? למה שאני אתן לך בחינם? אני עובד פה לפרנסתי. אומר לו, אני אגיד לך, אני למדתי עכשיו 25 שנה תורה רצוף, והפעם ראשונה שאני יוצא לרחוב, לא ראיתי, אני פעם ראשונה רואה את השוק ורואה את מה שקורה פה, ואין לי כסף. אין לי שום כסף. אולי תצליח, אולי תסכים לתת לי לימונדה בזכות התורה שלמדתי. היה פשוט לו שהוא יקפוץ על המציאה, כן? מה נעשה שהעולם מלא בפלגמטים? לא חסר מטומטמים בעולם. מה אומר לו הטיפש הזה? במקום לקפוץ, לנשק לו את הידיים, קח את כל הלימונדה, קח הכל, מתנה, רק שזכיתי לדבר איתך, כן? 25 שנה למדת תורה. מה הוא אומר לו? מה הועיל לי שלמדת תורה? נשמע כמו החילונים היום בארץ. מה יוצא לנו מהם שהם לומדים תורה? שילכו לצבא, שילכו לעבוד, סגרו את כל הישיבות מבחינתם, כן? לא מבינים שכל הקיום של עם ישראל זה רק בזכות התורה. וכתוב את זה מפורש. אם לא בריתי יומם ולילה, אם לא ברית התורה מסביב לשעון, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. את החוקים של השמיים והארץ אני לא מקיים לרגע. בקיצור, אומר לו בעל הלימונדה, מה עוזר לי שלמדת? איך אומרים באנגלית? It's good for you. Good for you. מה, זה טוב לך, לא לי. אתה למדת, יתנו לך שכר, אני מה יצא לי מזה? הוא ראה ככה, הילד, כבר לא ילד, הוא בן 30. הוא מגיע הביתה, נכנס אבא ואמא שלו בבית, הוציא את החולצה שלו, זרק אותה על הרצפה. אומר, מה הועיל לי? 30 שנה, אני בן 30, למדתי כל החיים שלי תורה, כוס לימונדה לא נתנו לי כמו שאני כלב. לא נתנו לי כוס לימונדה, בשביל מה הייתי צריך את כל התורה הזאת? אומר לו, אבא שלו חיכה כמה שעות שהוא יירגע, אחר כך הוא אומר לו, תשמע בני, תעשה לי טובה, אני אתן לך עכשיו איזה יעלום שקניתי לפני כמה שנים, אני רוצה לשלוח אותך לשוק, ואני רוצה לשלוח אותך לשוק מסוים, תעבור בכל הדוכנים ותרשום כמה כל בעל הבית מוכן להציע לנו על היעלום הזה. אני רוצה למכור את זה. הלך לדוכנים, בא לזה של הלימונדה מאתמול. מה אומר לו זה של הלימונדה? $100 אתן לך. יעלום הון שווה. $100. מסתכל, אומר $100, אתה רוצה? אני אתן לך. אומר, בסדר, רשמתי. הולך לשני, אומר לו, 150, 300, 700, 1,500. זהו, $1,500, הכי הרבה הציעו לו. חוזר הביתה, אבא שלו מסתכל לרשימה, מחייך. אומר לו, עכשיו מחר, אני צריך ממך עוד טובה אחת אחרונה. מה הטובה הזאת? אני רוצה שתלך לשוק אחר. ושם תעבור בכל הדוכנים, ותראה כמה מציעים לך ליעלום, ואז נחליט. שלח אותו לשוק אחר, הוא מגיע ל-47 סטריט, נכנס אצל מיסטר גבריאלוב, מיסטר גבריאלוב מסתכל על היעלום, ישר קלט, זה יעלום כחול שווה מיליונים, הוא אומר לו, $100,000, עכשיו מזומן אני נותן לך. הנער עשה לי כזה התפלא, אתמול הציעו לי $100, עכשיו אומרים לי $100,000, רשם, מיסטר גבריאלוב, $100,000. הלך למיסטר בורוחוב, מיסטר בורוחוב אומר לו, זה הציע לי $100,000, אומר לו, עכשיו 150 מזומן, רשם, זה. הלך למיסטר בבאיוב, מיסטר בבאיוב אומר לו, מה, הוא נתן לך 150, 300, אבל עכשיו, אחר כך אני מתחרט. אמר לו, לא, אני רק היום רושם, אני משווה מחירים. ככה הלך, כל היוב, יוב, כולם נתנו לו בסוף, הגיע ל$2,000,000. והם כולם תכננים אותו. רואים פרייר, הוא לא מבין, זה אבן ששווה מיליונים. אז הוא בא לאבא שלו, אומר, מה זה? זה כאילו שני עולמות אחרים. אתמול הציעו לי 100, 200, 300. פתאום זה כבר הגיע ל$2,000,000. אומר לו אבא שלו, בני, שאתה הלכת אתמול לשוק של המפגרים, אלה שלא מבינים מימינם ובשמאלם, הציעו לך 100, 300, לא שהם רמאים, בשם ראו זכוכית נוצצת, לא מבינים מה זה יעלום. יעלום כחול גם, זה, אפילו יעלומנים לא כולם מבינים מה זה. אז לא הבינו. אז הציעו לך כמו מפגרים, זה מה שהיה בהתאם. אחר כך שלחתי אותך למקום, כן? אחר כך שלחתי אותך למקום שמבינים מה זה יעלומים. אתה רואה את ההבדלים? אומר, אתמול שהלכת וביקשת לימונדה בחינם מאותו אחד, זה של הלימונדה, הוא לא מבין מה זה תורה. מה הוא מבין מהחיים שלו, עם הארץ כזה, בחיים שלו לא פתח ספר. אם היה מלומד, היה מנשק לך את הרגליים שהסכמת לשתות מהלימונדה שלו. היה מבקש את הטלפון שלך, אם היה טלפון אז, לא עוזב אותך כל החיים, איך אפשר לשרת אותך? איך אפשר להיות חבר שלך? בעולם הבא תהיה מליץ יושר עליי, תעזור לי, תגיד שנתתי לך לאכול ולשתות בחינם, תגיד משהו בעבורי. אתם אנשים חשובים, אנשי הספר. מה עשה? זרק אותך כמו כלב, כי הוא לא מבין מה זה תורה. אבל שתגיע לעולם הבא ותראה מה אתה מקבל על כל דקה של 25 שנה שלמדת תורה, אז תבין מה זה הווליו של התורה. אז ככה נחה דעתו. אז אתה רואה שלא כל אחד מעריך את התורה באותה דרך. עכשיו, אותו אחד שהלך בדרך הקצרה מלאה בנשים, עצם זה שהכנסת את עצמך בכזה חשש שאתה עלול לעשות עבירה, זה ראיה שאין לך יראת שמיים. אפילו שאתה חזק, נלחמת ביצרים שלך, לא פחדת מספיק מהשם. היית צריך ללכת בדרך הארוכה. אותו דבר, מה קרה פה עם אביי? הוא עקב אחריהם שעות. ואחרי שהוא ראה שהם לא נגעו אחד בשני, הוא ישב לפקוט. והגמרא אומרת שהוא היה מלמד כל בוקר תורה. הוא ביטל שיעור תורה לרבים, שזה דבר גדול מאוד. מי שעושה שיעורי תורה אצלו בבית, איזה זכות. הבית שלו יש לו דין של ישיבה קדושה. כתוב שהמשיח יבוא, ארץ ישראל זה ארץ הקודש. יש קדושה באדמה. כל דבר ודבר בארץ ישראל קדוש. אבנים, הכל קדוש. אבל יש קדושה של בתי מדרשאות. אז הבתי, עכשיו, אם עכשיו יבוא משיח, ניו יורק לא שווה כקליפת השום. כל הבניינים, הכל, אין בזה קדושה. מה כן יש בזה קדושה? כל מקום שישבו למדו בו תורה, תפילה, זה נקרא בתי כנסאות ובתי מדרשות. זה יש להם קדושה. הקדוש ברוך הוא, בגבר שכבר העולם יחזור למצב כמו ביציאת מצרים, שיש ניסים גדולים בעולם, רואים ניסים כל דקה, כל הבתי מדרשיות יתרוממו באוויר ויעופו וינחתו בתוך ארץ הקודש. במקום דיזינגוף ושנקין, כל המקומות של העבודה זרה ושל הפריצות, שמהם לא יישאר זכר, ינחתו שם כל הישיבות, והבית הזה אני מבטיח לכם הראשון שיעוף. אני לבד מדבר פה כבר 15 שנה. ופה זה אני יודע איך אומרים, טירון, לעומת אלה שקדמו לי. אז יש פה כל לילה תורה כמעט כבר שנים, ולא רק תורה, תורה וגם, איך אומרים, גם חסד שמאכילים את האנשים. אם נותנים לעני, לדוגמה, כסף, אומרים לו, לך תקנה אוכל בסופרמרקט. אם נותנים לו עכשיו 50 דולר, ואם מבשלים לו ב-50 דולר אוכל, מה המצווה יותר גדולה?
שבישלו
לו הרבה, אין מה להשוות בכלל. זה כבר ליגה אחרת לגמרי, למה? אתה נותן לו 50 דולר, הוא צריך ללכת לחנות, שעה עד שהוא קונה. אחר כך מגיע הביתה, רוחץ, מקלף, חותך, מבשל. כל זה, זה תרחה. פה, איך אומרים, בא, יושב, שומע שיעור תורה בחינם, ועוד מקבל אוכל, והכל, איך אומרים, יותר טוב מזה כבר לאכול, מעין עולם הבא. ועוד מתחזק וזה, אז בטח, אז יש את המקום הזה כבר, הנה, תראה, ספרים. ראיתם את השריפה שהייתה עכשיו בארץ? תכנסו אצלי בוויבסייט ובפייסבוק, יש שם סרטון של בית שלם, בניין שלם בארץ, באיזה אחד היישובים שנשרף לגמרי, לא נשאר זכר. עמוד אחד לא נשאר שם, רק חדר אחד בבניין, שהיו שם גרים שלושה בחורי ישיבה, עם ספרים וגמרות, שהיו יושבים ולומדים שם תורה, בלילות אחרי הישיבה, לא נגע בו האש. הכל מסביב שרוף. החדר הזה חדש, שולחנות, כיסאות, אפילו הקירות לא נהיו שחורים. הביאו את המצלמה של הטלוויזיה החילונית. באותו בית! באותו בית! דלת מעץ, לא נשרפה. נכנסו עם המצלמה, הכתב החילוני עמום, אומר רבותה, אנחנו חייבים להודות שהיה כאן נס. והבנות שמראיינים אותם, שתי בנות, אומרות, אנחנו מאמינות שזה רק בזכות התורה שהבחורים האלה לומדים כאן כל יום.
זה האימייל שירדים.
זה הברזילאים.
כן, שומעים?
אומר, התורה מגנת
את התורה. התורה הצילה את האש. מה רואים פה? שכל הבניין וכל היישוב נשרף. מה נשאר? חדר של 4 מטר על 4 מטר, מלא בספרים ולמדו שם גמרא. אפילו החילונים לא יכלו לצייץ, שהם יראו להם את זה בווידאו, והכניסו את זה היום כל מיני, בפייסבוק, כל מיני מקומות, אתה חייבים לראות את זה, זה אין, אין פה עכשיו, אין פה, זה מסוג הניסים, כל נס אפשר כמעט להגיד, מקרה, צירוף מקרים, מזל, זה קורה פעם באלף שנה, פה, אין מה לענות פה, זה לא יכול להיות שיהיה כזה דבר במקרה, זה לא יכול להיות, מה, אש, אש, מה, אש, יש לה שכל, לדעת, לעבור עד לפה, ללכת מסביב, להקיף את כל, לשרוף הכל, חדר הזה באמצע של הדירה, לא נוגע, לא נוגע, יראו עוד מקום, כל הבניין נשרף, מזוזה, אחת נשארה שלמה, המזוזה לא נשרפה, הכל שרוף, כל הבניין עולה באש עד השמיים, המזוזה נשארה שלמה, לא נשרפה המזוזה. יש איזה חבלן משטרה, קוראים לו יעקב, יש לו ניידת כזאת לבנה, עם רובוט, שיש חפץ חשוד, אם מכוונים את הרובוט עם שלט, מרחיקים את כל האנשים, והרובוט מפוצץ את התיק. וחבלנים בארץ. היעקב הזה חזר בתשובה, והוא מספר עכשיו איך הוא חזר בתשובה. היה חילוני, חבלן משטרה. הוא ראה שכל פעם שיש תיקים חשודים, שיורים, שמפוצצים את התיק, אחר כך באים לראות מה היה בפנים, אז פותחים את זה, אז הרבה פעמים היה בפנים ספר תנך, תפילין, אולי איזה חייל דתי או משהו, הוא ראה שכל פעם התיק נשרף, הבגדים, הכל, והספר, התנך, התורה, או התפילין נשאר שלם. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אמר, זה לא יכול להיות מקרה כל פעם אותו דבר. יום אחד היה פיצוץ, הוא בא, הוא רואה תנ"ך שרוף חצי, צד אחד שלם, צד אחד שרוף. אומר, נפלה כל התיאוריה שלי. מספיק שפעם אחת זה כבר לא, עד עכשיו היה כל בדוק. כל פעם שהיה ספרי קודש, נשארים שלמים. הנה נשרף. אומרים את הספר, מה הוא רואה?
ברית החדשה.
תנ"ך, עם ברית החדשה מודבק. החלק של התנ"ך לא נשרף. הברית החדשה נשרף לגמרי, לא נשאר כלום מהם. ככה יש שעתיד לבוא המשיח, כתוב, היה בית יוסף ללהבה, וסב יהפך לקש. הלהבה של יוסף, של עם ישראל, תשרוף את הקש של עשיו, שזה כל האירופאים, כל העמלקים, כל השונאי ישראל, וכו' וכו'. שומעים? זה המציאות. בקיצור, נסיים רק עם מה שהתחלנו. זה אביי, אמרתי לכם, הוא היה כהן, כתוב שהוא לא היה יכול לעשות בבוקר בבית הכנסת ברכת כהנים, בגלל שהוא היה טרוד בלהכין את השיעור. והיה לו כל בוקר שיעור לרבים, היום מתקבצים והוא נותן להם שיעור כל בוקר, לפני שהולכים לעבודה. באותו יום הוא לא הלך ללמד את השיעור, בגלל שאולי הבחור והבחורה יגעו אחד בשני. אני מבטיח לכם, שאם הייתם יודעים את רמת הצניעות לפני 2000 שנה לעומת היום, אז גם אם הם היו נוגעים אחד בשני, לא מדובר פה עכשיו עבירות עבירות. סתם, אולי איזה חיכוך קטן, או אולי, אולי לגיעה ביד, או משהו. או שהסתכל עליה לא צנוע, או שאמר איזה, זה כבר גמרנו, זה העבירה, את זה הוא בא להציל. לא שום חשב, עכשיו ייקח אותה, יעשה איתה איזה מעשה בביצים שם. אנשים היו מאוד צנועים, אישה שהייתה מרימה את החצאית עד הברך, היו קוראים לה זונה. כולם מסכימים פה אחד, שזאת זונה. מה עשתה מסכנה? ישבה, הרימה, גרדה, נגיד גרד לה הרגל, הרימה את החצאית, מגרדת פה, בברך ככה. ומסתכלים לה על הרגל. גמרנו, זאתי... שומעים מה מדובר פה? אחת שהייתה שמה פעמון בנעליים, שהיא הולכת, יש רעש, ואז אוטומטית כולם מסתובבים לראות אותה. זאת היא גמרנו, כבר היום מסמנים אותה כשיא הפריצות.
אז איך יושוע התחתן עם רחב הזונה?
לא, כי רחב היא התגיירה והייתה צדיקה, גמורה. זה עד רבה, הקדוש ברוך הוא יראה לנו מקרים קיצוניים בתורה, כשנראה מה הכוח של חוזר בתשובה. חוזר בתשובה, הכוח שלו גדול מאוד. פעם אני הכרתי זה אחד שאוסף כספים לעניים מהארץ, הוא בא לפה לעשירים ואוסף כסף ונותן לעניים אוכל. אז הוא כבר היה אז בן 43, לא נשוי, בחור חרדי, לא נשוי. שאלתי אותו, למה אתה לא מתחתן? מה, אתה כל ירושלים מכירים אותך, איך לא התחתנת עד היום? אתה מחלק ארגזים לכל הישיבות, לכל האברכים, כל דירה באזור שם בבוכרים מכירים אותך כולם, איך זה שלא סידרו לך 20 שנה? הוא אומר לי, סידרו לי מאות שילוחים. אני אומר לו, אז מה? מה קרה? אומר לי, לא, לא, אני לא מסכים להתחתן עם אחת שהיא לא בתולה. אמרתי לו, מה, בגלל זה לא התחתנת? מה, ואם אחת שהיא בעלת תשובה אמיתית וזה? אומר, לא, לא, אני לא מסוגל, לא מסוגל. התחלתי לרדת עליו, דבר איתו חזק. פתאום, מה הוא אומר לי? אומר לי, תשמע, אתה לא צריך להגיד לי שאני טועה. אני יודע, זה בעיה אצלי. אבל לא, אני לא מסוגל, לא מסוגל, הוא אומר. פתאום, מה הוא אומר לי? אומר לי, תשמע, פעם הלכתי לרב יהודה צדקה. הרב יהודה צדקה היה אחד מגדולי הדור הקודם. הוא היה ראש ישיבת פורת יוסף בגאולה, שם יש כיפה. ראש ישיבת פורת יוסף. הוא אומר, באתי אליו, סיפרתי לו על הבעיה הזאת שאני לא מצליח להתחתן בגלל זה. אז הוא אמר, תן לי מהר ברכה. אני לא ידעתי שיושב לידי יהודי שהוא במדרגה יותר מיושע בן נון. אבל אני עוד לא הבנתי. אמרתי לו, אני יותר מבחס ושלום, מה פתאום יהושע בן נון? אומר לו, אני לא יודע, תראה, יהושע בן נון התחתב עם אחת שהיא גיורת שהייתה זונת צמרת לפני שהיא חזרה בתשובה. יורש של משה רבנו לא מצא? נכון שהיא הייתה יפהפייה עוצרת נשימה, אחת מארבע הנשים הכי יפות בהיסטוריה, אבל איזה חרדי הסכים להתחתן עם אחת שהיא ידועה בציבור כאחד שהשתתפה בסרטי לכלוך? אפילו יפהפייה. מי מסכים כזה דבר? איזה חרדי נורמלי יסכים כזה דבר? זה אין סיכוי. ואתה רואה שהתורה מביאה לך את הסיפור הזה להראות לך מה המדרגה של אישה שהייתה פרוצה אבל חזרה בתשובה. כי זה לא קל לחזור בתשובה. גם גברים, במעשה פריצות זה הכי קשה להפסיק. והתחלתי לתת לכם דוגמה שהרמב״ם אומר שסוגרים בפניו של האדם מדלתות התשובה. אז היה לך בגיל 20 הזדמנות, דיבר איתך איזה מישהו 2 דקות, לא חזרת בתשובה. אם היית חוזר בתשובה באותו יום, הכל היה הולך לך אקספרס, חלק, הכל צ'יק צ'ק, עוזרים לך לישיבה, מורה טוב, הכל 100%. אחרי שנתיים נתנו לך עוד צ'אנס, הזמינו אותך להרצאה, באת, שמעת, התלהבת, חזרת לשטויות. אם היית חוזר היום בתשובה, היה לך 90% סייעתא דשמיא. לא 100% כמו בפעם הראשונה. בפעם השנייה היו עוזרים לך ב-90% הקדוש ברוך הוא. למה? כי כבר זה לא צ'אנס ראשון, זה רק צ'אנס שני. חיכיתי לך עוד שנתיים. אחרי כמה שנים, עוד הזדמנות. עוד פעם שמעת דיסק. עוד פעם נתנו לך ספר. אם תחזור עכשיו בתשובה, 70% עזרה. אחרי כמה שנים, עוד הזדמנות. עוד פעם לא חזרת בתשובה, רק 40% עזרה. עד שאתה מגיע אחרי 7, 8, 10 פעמים שהיה לך צ'אנסים בחיים, שעכשיו בא מישהו ומדבר איתך, אתה מת לחזור בתשובה, והידיים שלך כבולות. אתה כבר נשוי עם איזה חילונית שונא דת, והילדים שלך כבר יש להם עגילים פה, וכבר עשו לאחד מהם קעקוע בגיל 10, ואני יודע מה, והבת שלך כבר יש לה חבר בגיל 12, והולכת לדיסקוטק ברמת השרון. הבן שלך, הוא לא רוצה להגיד לך איפה הוא נמצא, באיזה בר בשנקין. עכשיו אתה רוצה לחזור בתשובה, ואי אפשר. אתה לא, הילדים לא רוצים לשמוע, והאישה מאיימת בגירושין, תיקח את הבית, ופתאום סגרו עליך כזה חנק, וכל זה בגלל שלפני 10 שנים היית חוזר ב-24 שעות, היית נהיה מלאך. הכל היום מסדרים לך. ישיבה, מונצי, ככה, דינה מרימה טלפון, אוספים אותך, מביאים אותך, מסדרים לך חדר, מלמדים אותך, אתה לומד 3-4 שנים, נהיה רב, אתה מתחיל למד, מלמד אלפים של אנשים תורה, עושה דיסקים, פותח זה, משפיע על חצי עולם. למה? כי עשית את זה ברגע של האמת הראשון שראית, אתה איש אמת, השם אוהב אותך. אחרי הרבה צ'אנסים, אתה מזויף. אתה מזויף? אני אוהב אותך מידה כנגד מידה, גם אני אזייף איתך. וזה הרמב״ם כותב, וזה אסון נורא, שמונעים בפניו, הוא בא לחזור בתשובה, כשבחור אומר לו, סתלק, מנובל, לא מעוניין בך. תן, תעזור לי, אני נשבע, אני אחזור בתשובה, לך. פתאום בנקרפסי, פתאום בצוהר. מה, אני רוצה לחזור בתשובה? לא, זה, אני משתגע. הרבה מתלוננים אליי. מה, עד שחזרתי בתשובה, רק התחילו לי כל הצרות, לא הולך לי בכלום, וכך. אני אומר לעצמי, טיפש, אם היית חזרת שם לפני 10 שנים, שהיה לך את ההזדמנויות הראשונות, כל זה לא היה. היית עוד רווק, לא היה לך ילדים בפאבליק סקול, כל הדברים האלה שהיום אתה צריך להתמודד איתם, לא היו. וזה מה שנקרא מונעים בפניו את דלתות התשובה. יש הרבה אנשים, דוגמה, הם חילונים, 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 עושים עבירות, נשים, דיסקוטקים, פה פרוצות, הכל. בסוף מתים רווקים, אין להם ילדים, אין להם המשך, אין להם כלום. אז עכשיו אני שואל שאלה, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. יכול להיות שאדם בא לעולם, אפילו צדיק כמו רבי שמעון בר יוחאי, והתיקון שלו להיות כל החיים שלו רווק ולא להתחתן. זה חלק מהתיקון, זה ככה השם רצה. לפעמים יכול להיות הפוך. לפעמים יכול להיות שהשם רצה מאוד שהבנם הזה יתחתן ויהיה לו 100 נכדים וכולם בישיבות. ולמה הוא לא מתחתן? בגלל שהוא חילוני, עושה עבירות, 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 בשם הרשבח הוא זורק אותו, אומר לו זהו זה, אתה כבר לא תחתן. ואמר לו, יעזור לך כלום. ולמה הוא משלם? עכשיו הוא בא לשמיים, יגיד לו, תראה, אין לך כלום, לא עשית, זה לא עשית כסף, אז מה? מה יש לך בחיים? אז הוא מתחיל להגיד, מה, אני השם? אתה השם! אתה הרי מזווק זיווגים, לא? סידרת להו, לחבר שלי, להו, לזה, 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 ולי לא סידרת כלום. מה, אתה עוד בא אליי בתלונות? מה השם יגיד לו? בוא, בוא תראה מה גרם לך להיות מה שאתה. מראים לו פעם אחת, התחננו אליו שהוא היה בן 25. התחננו אליו. עזוב אותך, ממשיך עוד כמה שנים בשם. עוד פעם, עוד קסטה, עוד דיסק, עוד סרט, עוד סמינר, עוד שבתון, עוד, 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 והוא בשלו. איך אומרים? לב אבן. הרי כתוב, והסירותי את לב האבן שבקרבכם. הקדוש ברוך הוא אומר, יבוא יום, אני אכריח אתכם, אני אוציא את הלב אבן שלכם בכוח, וישים לכם לב של בשר, מרוב שאתם קשי עורף. הרי כתוב, יש פסוק בנביא זעזע. הקדוש ברוך הוא אומר, חזקו עליי דבריכם, נמאס לי לשמוע את התלונות שלכם. מה? שמה אתם אומרים? איך התאחנו דרכי השם? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כזה תקיף? כזה חזק? מה זה העונשים האלה? מה זה מות יומת? מה זה קראת? מה זה אושוויץ? מה זה שואה? מה זה סרטן בכל בית, מה זה כל בן אדם שני מתמוטט כלכלית, מחלות, כליות, בעיות, FBI, הבתי סוהר פה מלאים ביהודים עד אפס מקום. מה הולך פה? הערבים מקיפים אותנו מכל הכיוונים, המלחמה הבאה יפלו עלינו 100,000 טילים. מה אתה חושב שהם פריירים? הם מלאים את לבנון מלאה בטילים, כל טיל בגודל של הבית הזה. מה אתה חושב? זה עד עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר לך, טוב, אני משחרר עוד קצת. נו, בוא עוד שנה נראה אם תחזרו בתשובה. עוד קצת, עוד קצת. בסוף, חס וחלילה, שיהיה את כל ההפצצה הזאת שהערבים מדברים עליה, אתה לא תוכל לנשום. שריפה עלובה הכריע לנו את המדינה, הם הגויים לא עוזרים לנו, חצי מדינה הייתה נשרפת. היה ממשיך, לא, הביאו מטוסים, לא ידעו מה לעשות, נכנסו לפניקה, בעלה, זה בלגן. מה עכשיו נעשה אם יראו עלינו 10,000 טיל, סקאד מיסל בדקה? מה נעשה? כל תל אביב, יפלו טילים, דיזינגוף, שיינקין, שפת הים, חוף הים, יהיו 100,000 הרוגים בחצי דקה. בכל פינה, בניינים נופלים, בניין העירייה, הקור בדימונה, מי יודע איזה דליפה. כמה קבעים יש? לאן הם ילכו? לאן המשטרה ילכו? יקבלו 5,000 טלפונים בשנייה. לאן הם ילכו בדיוק? לאמריקאים שיבואו לחבות האש? מה יעשו? או שירו עלינו נשק כימי ו50,000 איש בשנייה ינשמו את זה וכולם יהיה להם כל האור שלהם חורים, 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 כמו שהם במלחמת איראן-עיראק. מה יהיה? זה מה שיקרה בסוף, מה אתם חושבים? זה מה שכתוב בזכריה י"ד. יש נבואה נוראית. ככה יהיה הסוף בארץ. ככה יהיה הסוף. תקראו, זכריה י"ד. קודם כל, זה לא יהיה רק בארץ, זה כל העולם יהיה. שני שליש מהעולם.
אבל יש תרחיש אחר, כבוד הרב.
יש כל מיני תרחישים, אבל אני מדבר על נבואות, לא על תרחישים. בקיצור, תשמעו טוב, יש כל מיני נבואות נוראיות שאני לא רוצה אפילו לפרט אותה. מי שאמיץ, יפתח את הנביאים ויקרא את הנבואות של הסוף. אבל מה? יש גם נבואה אחת טובה. שאם יעשו כולם תשובה, ניגאל בטוב. פתאום השם יביא איזה מגפה, פתאום תראה כל שונאי ישראל נופלים אחד, אחד אחרי השני. כולם נופלים. למה לא? בטח שיכול להיות. בטח שיכול להיות.
13 ואף אחד לא רוצים לשמוע
אפילו. אז אני אומר לכם, תראו ככה, תשמעו טוב. תראו, יש היום הרבה אנשים בארץ שקשה להאשים אותם. גדלו בקיבוץ, גדלו בחיפה, גדלו עד המקומות ששם...
כמו שאתה אומר גם,
עם האישה,
הוא רוצה
אישה. כן, זה. בואו נקרא לכם בכל זאת קטע.
לגבי יהושע וחר הזונה, אומרים גם הזונה משון איזינה. איזינה אנשים באוכל.
בסדר, בכל זאת, אבל כתוב, יש פשט ויש דרש. אוקיי, תשמעו טוב. הנה, תשמעו, אני אקרא לכם. לא הכל, אני אדלג. תשמעו טוב, תקשיבו טוב. כתוב ככה. והיה בכל הארץ נאום השם, השם יתחיל לטפל כל פעם שכתוב הארץ, זה כל כדור הארץ, כן? פי שניים בה יקרתו, שני שליש הכוונה, יגבעו והשלישית יוותר בה, שני שליש מיד בשנייה מתים, הופ, 4 מיליארד איש נפלו, נגמר הסיפור, ושליש יישארו. כמה? 2 ומשהו מיליארד, כי יש 6.5 מיליארד בערך, אז בערך 2 מיליארד יישארו. והבאתי את השלישית באש, אלה שישארו לא עוברים את זה חלק, וצרפתים כצרוף הכסף. ראיתם איך מנקים כסף מהשחור שבו ובאש וזה? הכוונה, זה כל זה ביטוי להראות לך שהולך להיות זמנים קשים מאוד, כמו ששורפים את האש בשביל לנקות אותו, זה מה שעובר להיות. ובחנתים, אני בוחן אותם, כבחון את הזהב. איך בוחנים זהב, איך בודקים עם משקפת, כל נקודה, איזה קרץ, 24, 18, 14, כן? הוא יקרא בשמי, אלה שישארו, יצטרכו לצרוח הרבה לקדוש ברוך הוא, ואני אענה אותו. אחרי שהוא יקרא לי, אני אענה לו. אמרתי, עמי הוא, אחרי הכל, זה הבנים שלי, לא? כן, אחרי הכל. והוא יאמר, השם אלוקיי, אז כבר כולם יצעקו השם. גם ביילין וגם שולי וגם יוסי וגם כל הנבלות האחרים שהביאו אותנו לדיראון עולם עם כל הצרות שלנו שהם האשמים הישירים, אבל מצד שני אנחנו האשמים, כי אם לא היה מגיע לנו, גם אם לא היה מגיע לנו אז לא היה נאצים. לא היה מגיע לנו, הנאצים לא יכולים לעשות כלום, היו תכננים, 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 פתאום היה להם איזה פיצוץ באיזה מקום, היו מתים להם 10,000 איש, והיו שוכחים מכל התוכנית. הנה, עכשיו היה וירוס באיראן, שנתיים דחייה, קיבלנו אורכה של שנתיים, ככה אומרים, לא יודע אם זה אמת או לא, זה מה שהם מספרים, יודעי דבר. וירוס קטלני בכל המחשבים של צבא איראן, עיכב אותם בשנתיים בפצצה שלהם. השם נותן עוד צ'אנס לחזור בתשובה. אבל שזה ייפול בסוף, אני אומר לך, הנה זה כאן כתוב. הנה יום בא להשם. הנה יש יום מיוחד שיבוא יום אחד. וחולק שללך בקרבך. כל מה שבניתם, בניינים, עזריאלי, מולים, חניונים, קשרים, הבורסות. כל השלל שלכם לא יישאר ממנו כלום. הבתים הגדולים במונסי. ואספתי את כל הגויים אל... איפה? שומעים טוב? אל ירושלים למלחמה. אני אוסף את כל העולם למלחמה האחרונה על ירושלים. מצור על ירושלים, כל האום, כל המדינות, כל הערבים, האירופאים, ארצות הברית יחד איתם, כולם. ונלכדה העיר. אנחנו נצטרך להיכנע, אין לנו ברירה. ונשסו הבתים, הבתים התמוטטו, והאנשים תשכבנה, יאנסו שם את הנשים. זה מה שכתוב. ויצא חצי העיר בגולה, חצי מאנשי ארץ ישראל יברחו למדבר, יברחו למדבריות. ויתר העם לא ייקרת מן העיר. חלק יישארו בירושלים, חלק יברחו ברגל, יברחו לים, יברחו לאיפה שרק אפשר. ועכשיו מתחילה הגאולה, אחרי שהיה כל החורבן הנורא הזה, ויצא השם ונלחם בגויים ההם כיום ילחמו ביום קרב. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, פה מדובר על המשיח, כן?
יחזקאל זה?
לא, זה זכריה י' ד'. אז המשיח יעמוד בהר הזיתים בירושלים, אשר על פני ירושלים, עד היום זה שם, לא השתנה כלום, מקדם, מכיוון מזרח, ונבקע הר הזיתים, פתאום הר הזיתים יפתח לשני חצאים, רעידת אדמה, בום, חלק יעוף ימינה, חלק יעוף שמאלה. מחציו מזרחה, וימה, ימה זה לכיוון, כן? וגיא גדולה מאוד, גיי, ייפתח בור באדמה, איך אומרים, ראיתם מכתש רמון, ראיתם סדום, פתאום יהיה בור ענק באדמה, ומש חצי הר צפונה וחציון נגבה, ונסתם גיי הרי, כי יגיע גיי הרים, אנשים רצים להרים, להתחבל, לא יודעים מה יהיה כל רגע, מה יקרה, השפלה, רעידות אדמה, ונסתם כאשר נסתם מפני הרש בימי עוזיהו, ככה היה כבר פעם משהו דומה, בזמן המלך עוזיהו, והיה ביום ההוא לא יהיה אור. איך יכול להיות שלא יהיה אור?
זה מכת חושך?
לא, איך יכול להיות שלא יהיה אור?
יהיה לילה.
איך יכול להיות? ראיתם פעם איזה פצצת אטום? מה היא עושה בשמיים?
זה מהאבק.
אתה לא יכול לראות כלום, הכל נהיה חושך, אביך. אור, לא יהיה אור, יקרות, יהיה כיפאון. הנערות, הכל, הכל כיפאון. והיה יום אחד... הוא יוודע להשם, לא יום ולא לילה, אף אחד לא יוכל להגיד אם זה יום עכשיו או לילה, מרוב שאנשים יום בולבלים. והיה לעת ערב יהיה אור, אחר כך יהיה אור בסוף. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, פתאום בקע איזה מעיין מירושלים, חציים אל הים הקדמוני, חציים אל הים האחרון, והיה השם למלך, זה מה שאנחנו אומרים כל יום בתפילה שלוש פעמים, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לא יהיה יותר אסלאם, נצרות, שטויות, בלבולי מוח. ביום ההוא אלה שישרדו, כולם יצרכו. יש רק השם אחד, יש רק אמת אחת, זה היהדות, זהו. רק מה הבעיה? שאם זה יקרה מחר, מתוך 13.2 מיליון של יהודים שחיים בעולם, אולי 150-200 אלף ישרדו. אם זה יקרה מחר. כי הם החרדים האמיתיים. אלה שהם בני תורה וישרים וצנועים, יש המון דתיים זויפים, סתם, כל מסעדה שנכנסים יושבים אוכלים, יעני צנועה, פאה של 5,000 דולר שעשה בחצאים, כל מיני בגדים צמודים, כל היום הולכת מאופנה לאופנה, משחקת אותה דתייה, אשת רב, רביצן, אלה הולכים להזזל יחד עם כולם, זה הכל בלוף, כל הדת שלהם, לא סתם יש כל כך הרבה בעיות אצל החרדים היום, כל הדברים שמאחורי הקלעים, הכל יצוף. כל הגזענים, כל ספרדי ששונא אשכנזים, וכל אשכנזי ששונא ספרדים, אין להם בכלל בכלל סיכוי לשרוד.
ספרדים לא עושים
את זה. יש כאלה, לא חסרים. כן?
הפוך יש.
יש הכל. יש הכל. כל עדה שונה את השנייה.
אני לא ספרדים.
אני לא ספרדים.
אתה לא, אתה צדיק. אתה צדיק. אבל יש ספרדים שכן שונים, ויש אשכנזים שכן שונים.
אשכנזים שונים אותנו.
לא, לא, עוד פעם, לא עכשיו פתחתי פה דיון. אני אומר לכם שיש יהודים שכל מי שלא כמו הם לא אוהבים אותו. הבוכרים לא רוצים להתחתן עם הקפקזים, והקפקזים חושבים שהם יותר טובים מהבוכרים, והקדוש ברוך הוא צוחק על כל הפלגמטים האלה מלמעלה, ואומר, זה חושב שהוא חשוב, וזה חושב שהוא חשוב, וכולם כקליפת השום. יבוא משיח, אף אחד מהם לא יישאר. אף אחד מהם לא יישאר, מה הם חושבים? לא אמרתי, אם אתה גזען, אז אין לך סיכוי.
אתה אומר שרק 200,000 יישארו.
תגיד, אתה מתפלל כל בוקר? מה אתה אומר בתפילה אחרי תפילת 18? אחרי אשרי?
לא, אני לא עושה ברכות בוקר ותפילין, אבל אני לא אומר
18. אז קודם כל כבר אתה בבעיה, כי אתה לא מתפלל. אתה רק עושה ברכות השחר.
אז אתה תגיד שאני במקום הרבה יותר.
אני לא, אנשים שאומרים לי את מה שאמרת לי בכלל לא מרשימים אותי. אחד שהיה רוצח והפסיק לרצוח, הוא לא מרשים אותי. אחד שהיה מחלל שבת ועכשיו הוא נהיה שומר שבת, הוא לא מרשים אותי. אחד שנהיה צדיק מרשים אותי. אחד שעושה טובה, ששומר 4-5 מצוות ומנפנף בזה, ואומר, אני הייתי כך וכך, ועכשיו אני כך וכך, אתה עדיין אפס גמור. מה אתה חושב את עצמך? כל אחד חושב את עצמו איזה רבי שמעון בר יוחאי, יש לו כבר במה ב-VIP, יושב עם הבבא סאלי והרב כדורי על אותה במה. מה? עושים טובה. 10 שנים דתי, מניח תפילין דקה בבית. מה זה זה? זה האמת? זה מה שהשם מצפה ממך? מה זה עם תורה כל יום? בזמן הרמב״ם כל בעל הבית הכי עלוב היה לומד 9 שעות תורה ביום מינימום, לא היה פחות מזה בכלל.
אז איך אנחנו יכולים להתקרב לאנשים כאלה?
אז אני למה שאלתי אותך אם אתה מתפלל? לא בשביל לרדת עליך, בשביל להגיד לך שאם אתה מתפלל מיד אחרי שגומרים את תפילת 18 מה קוראים בתפילה? הובא לציון גואל, זה קטע מהנביאים, רובה לציון. מי זה ציון? עם ישראל. גואל. מי זה הגואל? משיח. למי? למי? לחילונים של שיינקין. ראית את הנבואה הזאת או לא? רובה לציון גואל לחילונים של שיינקין. ולקיבוצניקים מגדלי החזירים. כן, מה אתם לא יודעים? פעם היה לי דוד עליו השלום. פעם היה לי דוד עליו השלום, שמעו טוב, שהיה עובד עליי, שהייתי נער, הוא היה פוחד שאני אתחזק בדת, אז כל פעם שהיה רואה שאני מתלהב, הלכתי לאיזה מקום וזה, ודיברתי עם ההוא ועם הרב הזה, אז הוא היה ישר קורא לי לסדר, הוא היה איזה פלמחניק לשעבר, מאלה שבאמת הקימו את הארץ, הרבה אנשים אומרים, אני ממקימי הארץ, נוצאים לא הזיזו, אבל הוא באמת היה בחופר, הוא היה מהמארגנים שסללו את הכבישים, את הקשרים, את כל התשתית של הארץ. 30-40 שנה הוא עבד, הוא היה אחראי, הוא היה מאוד מוכשר, הוא בעל מקצוע, חרת. קיצור, הוא היה אחד שאיך אומרים, עבד נאמן הוא היה, למען המדינה. היה לוחם בפלמח, באצל, וזה. בקיצור, מה אני מספר לכם? הוא היה עובד עליי. איך הוא היה עובד עליי? מאוד קל לעבוד על איגנורנט. מי שבור ועם הארץ, קל מאוד לעבוד עליו. מסלפים לו את הפסוקים. למשל, היה אומר לי, אל תאמין מה שהדתיים אומרים. אז הוא אומר לו, מה? הוא אומר, השם אוהב את כולם. הוא אוהב את הצדיקים וגם אוהב את החילונים, בדיוק אותו דבר. הוא אומר, השם אוהב את כולם. זה שיש לו כיפה וזה שאין לו כיפה. זה ששומר שבת וזה שמחלל שבת. כולם יהודים, כולם יש להם חלק לעולם הבא, אל תדאג, אל תאמין להפחדות שלהם. ככה היה עובד עליי. עכשיו, איך הוא היה מביא לי ציטוטים? הוא יודע שאני לא יודע כלום. אז היה אומר לי, הנה כתוב, שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים. אתה רואה? כתוב פסוק מפורש, אומר, השם שומר את כל אוהביו ואת כל הרשעים. הוריד מילה אחת מהפסוק. מה כתוב? את כל הרשעים ישמיד. אתה ישמיד, הוריד. הכל התהפך. מה החילונים? מה הבלוף החילוני הכי גדול של הדור הזה? משפט אחד, מי יודע? 3 מילים. הבלוף הכי מרגיז והכי נפוץ של החילונים. אין חילוני שלא צועק את זה לפחות פעם בשבוע, את הבלוף הזה. נו?
הוא אמר, יש באמונתו
אחיה. חזק אתה. מגיע לך פרס. רק על זה עלית מדרגה. איש באמונתו יחיה. אתה תהיה דתי, ואני אעזוב אותי. אז מספיק עם הכפייה. איש באמונתו יחיה. מה עשו? מה עשו? אני דתי בדרך שלי. לא הידועים שכתוב בתורה, ועשית הישר והטוב בעיני השם. ועשית, נו, 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 נו. ועשית הישר והטוב בעיני השם, לא בעיניך. אין כזה דבר, אני דתי בדרך שלי. זה שקבע מה זה דת, קבע דרך אחת מה זה. אין עוד מחלוקות פה. אנחנו לא יכולים לחלוק עליו, כן? אז מה הוא אומר? אז מה הוא אומר? במקום, כתוב צדיק באמונתו יחיה, מה הוא אומר? פסוק בנביא. צדיק באמונתו יחיה, מה הוא אומר? איש באמונתו יחיה. הפך את הצדיק לאיש. אז איש זה גם חילוני. מה אני אעשה שבפסוק כתוב, הוא בא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב. בשביל מי בא הגואל? שומעים? רק לאלה שחזרו בתשובה באמת. לא בפלו. כיפה זה ב$2 וזקן זה בחינם. וללבוש איזה ג'קט שחור, לא ביג דיל, במקום שקנה חליפה ורודה, קנה שחור. זה ביל, זה ביל, זה לא, המראה החיצוני לא עושה רושם על הקדוש ברוך הוא. לא עושה רושם. מה שכן, השם חוקר כליות ולב. אדם יראה אל העיניים והשם יראה אל הלב. יש מאות פסוקים שמוכיחים את זה. שהמראה החיצוני אמנם חשוב, כי החיצוניות מביאה לפנימיות, אבל זה לא העיקר. מה שחשוב זה אם נהיית ירא שמיים או לא. שלמה המלך נתן לנו צוואה יקרה מפז. מה כתוב שם? אשרי אדם מפחד תמיד. רק מי שמפחד מהשם לעשות עבירות נהיה צדיק. לכן אמרו עליו אשרי, אשריו. אשרי אדם מפחד, כל הזמן מפחד מה עשיתי לו בסדר מהשם. איך הכעסתי אותו? איפה הייתי כפוי טובה? איפה השם נתן לי והשתמשתי בזה נגדו? איפה פגעתי באנשים? אז אחד כזה כל הזמן עושה חשבון נפש. אז הוא דן את עצמו. אז לא דנים אותו מלמעלה. אתה עצמאי. אתה דן את עצמך, עושה תשובה כל יום, אוהבים אותך בשמיים. זה לא פשוט. זה צריכים להבין את זה. כתוב, איש בער לא ידע. בער זה באנגלית אהבל. איש בער לא ידע. וכסיל, כסיל זה עוד יותר דפר. וכסיל לא יבין את זאת. בפרוח רשעים, מי זה רשעים? לא אנשים רעים, כמו שחושבים. יכול להיות האיש הכי נחמד בארץ. ראש ממשלה, שופט בבית משפט העליון, מתגלח בתער, אוכל לא כשר, הוא רשע גמור. רשע זה לא רע. צדיק זה לא טוב. יש טוב ורע. ויש רשע וצדיק, זה שני דברים שונים. צדיק זה אחד שמקיים את חוקי התורה, לא עושה עבירות במזיד. ויכול להיות שהוא טועה לפעמים, אבל אין צדיק אשר לא יעשה טוב ולא יחטא, אין אדם מושלם. אבל הוא מנסה כל הזמן לעשות טוב ולא עושה עבירות במזיד. רשע זה עושה עבירה אחת במזיד בשיטה, זהו, כל יום מתקלח בתער. אפילו שומר שבת נחשב רשע. למה? זה שהוא שומר שבת, הוא לא רוצה להיקרת, אבל העבירה שהיא פחות חמורה, להתגלח בתער לא מפריע לו. אף פעם שכתוב בתורה, לא תשחית פעד זקנך בתער, אסור
למה לא?
כי ככה, למה לא עזוב עכשיו, אנחנו לא בישיבה עכשיו להתחיל ללמד אתכם את כל החוקים.
אנשים שואלים למה לא?
תבוא לישיבה, אני אסביר לך למה לא. פה המטרה שלי עכשיו לעורר אותך שתתחיל להבין שהתורה זה האמת וחייבים להשתנות.
ממתי החוק הזה על התאר, דרך אגב?
מאה שהתורה ניתנה בהר סיני, 3,320 שנה.
מה כתוב שם?
לא תשחית פאת זקנך. את השורשים של הפאות אסור להשחית. אבל אפשר לגזור במספריים. בתאר כתוב שאסור להשחית בתאר את השורשים.
גם מכונת גילוח יש לו סכין.
לא, אז מכונת גילוח לא כולם כשרות. מה שליפטנקאט לא קשר.
מה זה ליפטנקאט?
שזה מושך את השערה, מוציא את השורש החוצה ואז חותך. אבל מה שחותך רגיל, כמו מכונות תספורת והמכונות האלה שרק מסתובבות, כיוון שיש לזה מכסה, זה לא מגיע לשורש. אבל הכי טוב מכונת תספורת.
אבל מה הסיבה?
מי אמר שצריכים שיהיה לך פנים חלקות של אישה? מה? מי אמר שזה יותר יפה? מי אמר גם שאישה אוהבת פנים של אישה? אולי מעדיפה קצת זיפי זקן? מה אתה כבר כל כך חושב שזה טוב שיהיה לך פנים כמו של ילד בן 4?
אבל למה זה כל כך חמור? כאילו, אם
מישהו... אמר, אמר... חתונה לא חלק עד הסוף, מה אתה לא...
לא, כאילו, אתה...
אולי שיעור הסרים בצבא.
אתה יכול להתנוח מגלה אחת
וסכין מגלה. טוב, זה הצעת היצר הרע עכשיו, שאנחנו נתחיל לדבר על זקן במקום דברים שהם קצת יותר דחופים.
למה? אתה אומר שזה...
איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת, לפרוח רשעים כמו עשב. מה ההבדל בין דשא לעשב? דשא מאוד קשה לעשות אותו נקי. תמיד יוצאים עשבים כל הזמן. והעשבים ברגע מתפשטים לכל עבר. אז אומר לך, אומר הפסוק, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן. כל מי שעושה רע, נלחם בדת, נלחם בדתיים, נלחם בהשם, צץ בתקשורת, בצבא, בעיתונים, כל מקום, צץ. ויציצו כל פועלי אבן. רוצה להיות מפורסם? תהיה רשע. מה התכלית של כל הצצים האלה למיניהם? למה כל האלה אוהבי ערבים, האנשי שמאל, השונאי דת, למה הם כולם שולטים במדינה? שולטים בצבא, שולטים בכנסת, שולטים בעיתונים, שולטים בטלוויזיה, שולטים בהכל. הם הרי המיעוט. הם אפילו לא 10% מהציבור, השמאלנים, אוהבי שונאי ישראל. אבל הם שולטים בכל הממסד. כבר 60 שנה, 100 שנה, הם שולטים בהכל. העמך, 90%, תראה את הסקרים, 80-90%, יש להם קצת שכל עדיין. לא משתפים פעולה עם האויבים של ישראל. אבל ה-8-10% האלה מוכנים למכור את המדינה, לתת אותה על מגש לחמאס, והולכים להפגין עם החמאס, ושמתאבד, מתפוצץ, הם הולכים לנחם את ההורים שלו ולאכול שם סוכריות. אלה שולטים במדינה היום. כל הסופרים היפי נפש האלה למיניהם, וכל אלה, הערב רב, כמו שהזוהר הזהיר מהם. אז מה קורה פה? למה הם צצים? הנה הפסוק עונה לנו על השאלה המרגיזה הזאת. ויציצו כל פועלי אבן, להישמדם עדי עד. רגע לפני שאני משמיד אותם לנצח, אני נותן להם על כמה מצוות שעשו בחיים שלהם. גם יוסי שריד עשה ברית מילה, גם תומי לפיד עשה ליאיר ברית. שלחתי לו פעם מכתב צבוע שכמותך, אני אגיש בקשה שצריכים להניש אותך על ניסיון לרצח. איזה רשות חתכת איבר מגוף בנך, אם אתה מכריז כל יום שהתורה זה כלום? מי נתן לך רשות לקחת תינוק בן 8 ימים ולחתוך לו איבר בגוף? 20 שנה בצוהר מינימום מגיע לך. אם הוא היה חותך לו את האף עם מספריים, מה היו עושים לטום אילה? אם היה חותך ליאיר את האף היפה שלו, כבר הוא לא היה בטלוויזיה, לא היינו יודעים מי הוא. מה היה עושים לו? לפחות 10 שנים מאסר? התעללות בתינוק רך, לא? נכון או לא?
הבית חולים מאשר את זה, אומרים שבר.
היום מכניסים אותו לבית משוגעים, זה בדרך כלל מה שקורה במקרים כאלה. אז למה שהוא חתך לו איבר במקום אחר מותר? צבוע שכמותך. אם התורה בלוף, מה אתה עושה לו ברית? אני אדרבה, אני מעדיף את אלה שצועקים לא רוצים ברית מילה, לא רוצים כלום מהדת, כלום, כלום. לפחות הם טיפשים, הם לא יודעים מה זה התורה, הם לא מבינים, לא חקרו, לא בדקו, לפחות הם לא צבועים. לא צבועים. אבל אלה שצועקים נגד הדת ובסוף הולכים ועושים דברים מהדת, מה הולך פה? צועקים, לא תגנוב. למה לא? מי קבע שאסור? החזק בטבע שולט. החיות גונבות אחת מהשנייה. אם עכשיו יבוא טייגר ויערוק זברה, ואחר כך הוא צריך שירותים, אז הוא הלך רגע להתפנות, ובא אריה וראה עכשיו שמה. אריה אוכל. לא אכפת לו שזה של הטייגר. נכון? יבוא הטייגר, אני אטפל בו. נכון? מה עושים בזימבבואה? אלה שהולכים עם החרוזים וזה, עם הביקיני, ככה עם החרבות והחניתות. החזק בטבע שולט. יש לך עכשיו חברה יפה, מצא חן בעיניו. אומר לך, הג'י גגגה, כן, אז מה אתה עושה? אתה בורח, אתה יודע, הוא יהרוג אותך, הוא בריון, הוא ראש השבט. ככה העולם היה, מה אתם חושבים? עד מתן תורה.
אבל בכוח.
איש הישר בעיניו יעשה, ביום ההוא אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. פתאום קיבלנו תורה, מה כתוב בתורה? אלמלא ניתנה תורה, היינו למדים דרך ארץ מהחתול ומהתרנגול. היינו יותר גרועים מבעלי חיים, יא חביבי. התרנגול שהולך לשירותים, מסתיר את הצורה. בואו תראו את הקושים פה בסאבווי, שהם באים אחד בלילה מול הבחורות שיוצאות מהסאבווה, הם משתינים ברצפה בלי בושה בכלל. הוא גם לא מתחבא, הוא לא הולך לאיזה פינה. באמצע! אני לפעמים נוסע בימי ראשון הערורים של הקיץ, שיש טראפיק של 20 קילומטר, רק כדי להגיע לגשר, סיוט, כולם חוזרים מהערים. אני בא מהכיוון הזה, איזה טראפיק. אז אנשים נתקעים שעה באוטו, צריכים שירותים. אתה עכשיו נמצא בפליסייטס פארקווי, אז אתה צריך עכשיו, אין ברירה, בן אדם יש לו אונס, חייב לחיות לשירותים, אין שירותים, מה עושים? אדם נורמלי מה עושה? יש לו 4-5 צעדים מהשוליים של הכביש, יש יער ג'ונגל שאין דוגמתו, 30 מטר גובה כל עץ. 3-4 צעדים אתה נבלע בתוך העצים, אף אחד לא ימצא אותך בעוד 100 שנה שם. עומדים הגויים האלה, שאני לא מבין מי נתן להם גרם של שכל בעולם הזה, ליד האוטו שלו 100,000 מכוניות עומדות, לא נוסעים, בקושי זזים. מול כולם משתין ליד הגלגל של האוטו. 4 צעדים הוא נכנס, לא סתם כתוב בתורה שבלי תורה אדם נהיה יותר גרוע מבהמה, לא סתם. זה יכול להיות עורך דין גם, לא יודע מה הוא, אולי יש לו איזה חנות, משהו, לבוש יפה, מכונית יקרה, לא ילך 5 צעדים, ייכנס רגע 2 צעדים בשיחים ויתחבא. איך זה יכול להיות? שואל את עצמך, מה הולך פה? אני אומר לכם, אני אחד שהיה עצור סיפר לי שהם היו משתינים במעצר, הם לא צועקים בכלל לשוטר שיקח אותם. הם משתינים על הרצפה, אחרי זה נרדמים ונופלים לתוך השתן. הראש שלו נופל לתוך השתן של זה שהשתין שם עכשיו. אלה הבהמות פה שאנחנו עם המיסים שלנו משלמים עליהם. מה רשבתם? זה מראה לך, למה אנחנו מראים לנו כאלה דוגמאות? תראה לאן אדם יכול לדרדר, תראה מה זה, בן אדם יכול להיות יותר גרוע מבהמה גמורה. אני אתן לכם דוגמה, לקחו סוס, מדרש תלפיות מפי מעשה, אני שקראתי אותו, זה מאוד זעזע אותי. לקחו סוס, שמו לו שק על הראש, קשרו לו על הצוואר, ועכשיו הביאו את הסוס, הביאו לו סוסה. והצמידו אותה, והתחיל להתייחם ככה, העניינים התחממו תוך כדי המעשה, הוציאו לו את השק מהראש, פתאום מה הוא ראה? שזה אמא שלו הסוסה. איך הסוס הגיב? סוס אין לו תורה, אין לו בחירה, הוא חי לפי אינסטינקטים. הוא פרש ממנה בשיא התאווה. מהר הוא נבעל, הוא קפץ החוצה, סוס, סוס! הבין שאמא שלו זה גילוי עריות. המדרש אומר, הוא התחיל לרוץ, 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 הוא הגיע לקליף. אתם יודעים מה זה קליף? צוק. וזרק את עצמו לסלעים והתאבד. סוס!
אבל בטבע זה קורה.
לא יודע, אני לא מכיר את כל הטבע.
בטבע זה קורה גם עם סוסים.
ודוד המלך מה אומר לך? אל תהיה כסוס כפרד. סוס הרבה יותר טוב מחצי מהאנשים שאני מכיר בעולם. הרבה יותר טוב.
ויותר
מועד. למה קוראים לו סוס? כי הוא סס לקרב. יאללה, יש מלחמה, מבסוט. אוהד בטר. יאללה, יש מכות. קראו לו, ישר הוא רץ, ככה עם הישבן שלו בחוץ, ככה עם הגרעינים והקעקועים, 3 הגילים פה, וארס מהשכונה, ומביא איזה מבוטה, יאללה, בוא נשבור למישהו את הראש. אחרי זה בוכים שנה, הרגתי מישהו, שטויות, על כדורגל, על שטויות, על מה הורגים אנשים כל דקה, זה מה שקורה היום, כל זה זה בגלל שאין תורה. ויציצו כל פועלי אבן, להישמדם עדי עד. מה כתוב בפרשת ואת חנן, 3 פסוקים אחרונים? אני אל קנה, מלשון קנאי, משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי, לאלף דור. אלף דור? מה אלף דור? בקושי דור אחד חיים. אלף דור. מי זה אוהביי? שומרי מצוותיי. מה כתוב בפסוק? למי אני משלם? לאוהביי. מי זה אוהביי? אלה... שמנשקים את המזוזה 3 פעמים ביום, הם אוהביי. זה מה שכתוב בתורה. רוצה להיות צדיק, נשק את המזוזה. מה אתם עושים ככה? אתם מאמינים למה שאני אומר? אני אומר לכם הרבה.
אנשים קיבלו עכשיו רעיונות.
לא. מה, תנשק את המזוזה 100 מיליארד פעם, כלום אין לך, שום דבר. חיללת פעם אחת שבת, כבר יותר גרוע מכל זה, מה? מה אתה עכשיו בצבוע? ראיתם בבתי כנסת שכבר חילוני נקרע לבית כנסת, מה הדבר הראשון שהוא עושה? תמיד. בא לפרוכת, לארון קודש, עומד כך כמו בכותל. שם את שני ידיים, כאילו עכשיו המשטרה בודקים לו בכיסים. שם את הידיים על הפרוכת וסוגר את העיניים, שכאלה מורידים דמעות אפילו. מתפלל לזכות בלוטו, שאשתו תפסיק לבגוד בו, כל אחד והצרות שלו, קרה עומד ככה וזה, אז פעם אחת בא אליי אחד אצלי יש בית כנסת בבית, אמרתי, סיפרתי לכם את זה, יש פה כמה חדשים, יש פה כמה חדשים, אמרתי לו, אחי, אתה שומע את הצעקות? אומר, איזה צעקות? אני אומר, אתה לא שומע איזה צעקות? שקט, אצלנו במונסי מאוד שקט, אין מכוניות, שבת, דממה. אומר, לא שומע כלום. אני אומר לו, התורה צורחת, Don't kiss me, listen to me. לקח לו כמה שניות לקלוט. Don't kiss me, listen to me. עזוב אותנו מנשיקות וככה, ומה, וכל הנשים ככה עושות. אחרי חמש דקות הולכת למאהב הערבי שלה. עושה ככה לתורה, או לנרות שבת. מתי הצביעות הזאת, חייך? או שאתה צדיק או שאתה כלום. די, ספיק עם ההצגות האלה. אנשים עובדים על עצמם. מה ההבדל בין חכם לטיפש? מה ההבדל בין חכם לטיפש?
מעשים.
החכם אומר את מה שהטיפש אומר את מה שהחכם מת להגיד. לא בכל מצב צריכים לדבר, יש אנשים ישר הולכים למקומות מסוימים, מתחילים להגיד דברים, חכה, לא כל דבר אומרים, יש כאלה קופצים, לא חושבים, קודם כל מדברים, אחרי זה מתחילים לחשוב, מה אמרתי? חביבי, אני אומר לכם, בתורה כתוב, אני אלקנה משלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי לאלף דור, הוא משלם לסונאיו, מי זה סונאיו? אל פניו לאהבידו. אני משלם לאלה שהם שונאים אותי, מזומן בעולם הזה, להעביד אותם. לא האחר לשלם לו. אני לא דוחה, אני לא דוחה את התשלום שלו, של הרשע, של השונא שלי. איזה תשלום מגיע לשונא של השם? מגיע שיעשו לו פו והוא יעלם מהעולם. זה מה שמגיע לאחד ששונא את השם. אחד כזה מגיע לו לחיות. אז מה זה אני משלם לו את שכרו בעולם הזה? מה, איזה שכר? אז אתה רואה שאפילו השונא השם הכי גדול, בכל זאת הוא עושה מצווה, פעם נתן דולר צדקה, פעם עשה שלום בין שני יהודים, פעם שכנע איזה בעל לשוב הביתה, להפסיק לבגוד באשתו, לא יודע, עשה איזה כמה דברים טובים בחיים. אז אחד כזה מה עושים? חייבים לו הרבה. משלמים לו בעולם הזה, קח מרצדס, קח עוד שעון, קח עוד 10 חליפות, קח אישה, קח יהיה לך ילדים, מי אמר שיהיה לך ילדים? 15% עקרים. אז נתנו לך ילדים, נו, אז עוד מתנה, עוד מתנה, עוד מתנה, עוד מתנה, נגמר, אפס הבאלנס. עכשיו צריכים לשלם את כל החובות עם ריבית והצמדה וכנסות. עכשיו מתחיל התשלום. איפה זה כתוב? משלם לסונאיו אל פניו, להעבידו. התשלום זה האיבדון שלו, גומרים איתו חשבון. לא האחר לשלם לו.
להעבידו עם א'?
להעביד אותו, מלשון איבדון. לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו להעבידו. מה מבינים מהפסוק הזה? בואו נראה מי יש לו קצת שכל פה. מה מבינים מהפסוק הזה? לא האחר לשלם לרשע, אל פניו מיד אני משלם לו, עכשיו, להעבידו. שלאחר את השכר, זה דבר הכי טוב שיכול להיות. הקדוש ברוך הוא מאיים על הרשע. תדע לך, אני לא יאחר לך את השכר. אז הרשע היה צריך להיות מבסוט, מצוין, אני רוצה עכשיו מזומן, לא רוצה עוד שנה. היה צריך להיות שמח, אבל מהלשון של הפסוק, משמע שזה ביזיון גדול לקבל בעולם הזה את השכר. עולם זמני כזה שנגמר כהרף עין. חז"ל אומרים, העולם הזה כהרף עין. מה זה הרף עין? כמה פעמים אדם ממצמץ? בכל 8-10 שניות אדם ממצמץ. למה? קודם כל השריר צריך לנוח. השנייה הזאת, החצי שנייה הזאת שהוא נח, נותן לו עוד 8 שניות כוח. חוץ מזה צריך וישרים. צריכים לנקות את האבק שיש באוויר, השן, אבק. אז המנגנון בנוי שאתה לא מרגיש שאתה ממצמץ. תאר לך שהיית ממצמץ ככה. 3 דקות הנוסע נופל לתאום בסדום. מה קרה? מצמצתי. אז אתה רואה שהכל בנוי יפה. יש אחד, היה לו, תשמעו אותו, יש אחד היה לו אופנוע, הוא נוסע, נוסע, פתאום הלך המנוע. התקע לו המנוע, אומר איפה יש עכשיו מכונאי, הוא רואה אוטו, אוטו, גראז' וזה, הוא בא, נכנס, הוא רואה רק מסעיות ענקיות שם. אומר לו, מה אתם מכונאים? אומר לו, אנחנו לא מתקנים אופנועים, אנחנו מתקנים מסעיות, תראה איזה מסעיות יש פה. אומר, אין ברירה, אני אין לי עכשיו מוסך, האופנוע לא נוסע, אולי תעשה משהו. הוא אומר, טוב, תבוא עוד שעתיים. שעתיים הוא בא, הוא אומר לו, סידרנו לך את האופנוע. כמה? $300. שלם לו, בא, עכשיו הוא נוסע, האופנוע נוסע. 2 מטר קדימה, 2 מטר אחורה. 2 מטר קדימה, 2 מטר אחורה. הוא חזר, אומר לו, מה זה? מה זה? הוא אומר לו, תשמע, לא היה לנו מנוע בגודל של האופנוע שלך, שמנו לך מנוע של וישרים של מסעית. אז זה אחר חוזר. אז וישר של מסעית, זה מתאים לאופנוע, כן? זה סתם, זה רק בדיחה. קיצור, סיימנו להיום. סיימנו, כן? אי אפשר.
אתה עובד?
מה אני עושה פה עכשיו?
אתה רושם.
אני עובד, לא?
לא, אתה עובד חוץ מפרנסה,
כאילו
אתה עובד?
לא, לא עובד.
זה עבודה, זה.
אני אסביר לך משהו שלא ידעת. אתה יכול להוכיח לי מאיזשהו מקום בהיסטוריה שעבודה מביאה פרנסה? אני יכול להוכיח לך בשתי דקות שעבודה ופרנסה אין ביניהם שום קשר. איך? אני אוכיח לך.
כן, זה תשובה.
שום קשר אין ביניהם.
בוא נשמע אותה.
אם זה היה חוק בטבע, שככל שאתה עובד יותר, תרוויח יותר, אז העולם היה בנוי בצורה כזאת. למשל, אדם, כל דבר שהוא עושה יותר, למשל, אם תתאמן על השריר, תתאמן שעה, הוספת גרם לשריר. תתאמן 100 שעות, 100 גרם. תתאמן 1,000 שעות, 1,000 גרם. עד שתהיה שוורצינגר. מה גרם לזה? 20 שנה הוא פימפם, אכל כל מיני דברים, ונהיה בלון נפוח. אתה עושה לו חור עם הסיכה, כמו לחם הודי. אפ, מסטיק קטן, הוא נהיה, בתוך שנייה. היה בלון, עשית ככה, יצא כל העדים, אפ, דח. כל זה, זה הרבה ניפוחים, כן? עכשיו, מה הנקודה פה? אם אדם היה עובד 10 שעות, עושה $1,000. עובד 100 שעות, $10,000. 1,000 שעות... אז העולם היה בנוי בצורה כזאת שיש פה משוואה בטבע, כמו כל דבר בעולם, כן? אז כל אדם שהיה עובד הרבה, מרוויח הרבה. אדם שעובד קצת, בקושי אוכל, כן? אנחנו רואים במציאות שמי שמרוויח הכי הרבה כסף, הם אלה שלא עושים כלום. היום הייתי בפגישה אצל עורך דין של גירושין. הולך 4-5 פעמים לבית משפט, שעה, שעה וחצי כל פעם, $300,000. $70,000 מקדמה. עכשיו, אדם שתפסו אותו סוחר במניות, ונגיד שהוא ידע מידע פנימי, מישהו גילה לו על איזה מניה שהיא תעלה, הוא צריך עורך דין, אתה יודע כמה עולה? $350,000. אדם שחשוד ברצח, $1,000,000 עורך דין יעלה לו. אני מכיר זוג מבברליל שבתהליכי גירושין, 2 בתים בבברליל, העורך דין לקח להם בגלל שהם עוד לא סיימו תהליך הגירושין שלהם. עכשיו אני שואל אותך, כמה שנים אדם כמוכם שעובד בעבודות נורמליות, סטנדרטיות, קאר סרוויס, שיפוצניק, זה, כמה שנים צריך לעבוד בשביל השעה וחצי שהעורך דין הזה עבד? מייק טייסון המפלצת, שמעת עליו? הולך מרביץ למישהו 3 דקות, $30,000,000. כן? אדם שהיה בפרופסור באוניברסיטה, מורה בפקולטה, כמה מרוויח? $1,500 בחודש. 70 שנה לימד באוניברסיטה תל אביב, הרוויח מה שהפרא האדם, המפלצת הזה, מרוויח בדקה וחצי. איזה אחד שבמילא משחק בהרלם, כל היום זורק כדור לתוך הרשת, פתאום ראה אותו איזה צייד, שם אותו, נותן לו $100,000,000 ל5 שנים.
ועוד יש לו טענות.
גדול הדור, גדול הדור, 70 שנה למד תורה, 70 שנה, כל התורה בעל פה, צדיק, ישר, אגון, מציל נפשות, עוזר, חסדים, כותב ספרים, לא ירוויח במיליון שנה מה שמרוויח המפלצת הזה מהרחוב שזורק חתיכת גומי לתוך הרשת. מה אתה רואה פה? גדולי ההיסטוריה בקושי פת לאכול היה להם. הגמרא במסכת תענית מביאה סיפור עם רבי חנינא בן דוסא. כל העולם כולו ניזון בזכות חנינא בני, והוא בקושי חרובים יש לו לאכול. כל השבוע אוכל חרובים כי אין מה לאכול. אין לו שמן להדליק נרות. אז מה אתה רואה פה? שזה בכלל לא תלוי בעבודה ובצדיקות, בכלום. זה לא תלוי. חוץ מזה, יש עוד נקודה. עניינים של פרנסה זה משוואה ישרה לכמה אמונה יש לך בהשם. מי שיש לו אמונה גדולה מאוד בקדוש ברוך הוא, בכלל לא צריך לדאוג על כסף. לא לחשוב על זה 5 דקות בחודש. מלא בילי מגיעים, הוא יושב רגוע, לא דואג, השם מנהל את העולם. אם השם רוצה שאני אהיה ברחוב, אני במילא אהיה ברחוב, גם אם אני אהיה עורך דין בהוליווד. אם הוא רוצה שאני אהיה בבית סוהר, אני אהיה שם, ואם הוא רוצה שאני בקושי אוכל לחם יבש, אז זה מה שיהיה. ואני צריך לפתוח שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל, הוא מאכיל את ההודי שמנשק את הרגליים של בודה כל יום שבע פעמים, הוא גם יאכיל אותי שאני יושב ולומד תורה ומלמד תורה. הוא לא מאכיל אותי, בעיה שלו, לא שלי. בעיה שלו, זה חשבונות שלו, מה אני צריך עכשיו לדאוג? הוא רוצה שהילד שלי יתחתן, יפה מאוד, אני שמח. לא רוצה, זה בן שלו, יותר ממשהו בן שלי, בעיה שלו. אני צריך לחנך את הילד שלי שיעשה את הדברים הנכונים, שיזכה להתחתן. כי יש הרבה דברים שאנשים עושים בחיים, כל מיני עבירות עם גויות, זרע לבטלה, שמעכבים להם את הזיווגים. ברור ובדוק. הזוהר מפורש, מביא עליהם צרות, מחלות, עניות, דיכאונות, בדידות. כל הדברים שבעולם, זרע לבטלה. מי יודע, רוב האנשים בכלל לא יודעים מה זה בכלל. שזה רציחה, גמורה. רציחה גמורה, זה כתוב כאילו שופך, זה נקרא באנגלית ג'נוסייד. זה מיליוני זרעונים על כל שפיכה. ואנשים לא מדברים, מתביישים, ואף אחד לא מלמד את זה, והחבר'ה עושים עבירות, אחר כך אומר, אבל אני שומר שבת, אני מניח תפילין, אז מה קורה פה? אם הוא היה יודע מה כתוב על זה בזוהר, הוא היה, איך אומרים, מיוש קופץ מהחלון. אומר, עזוב אותך מהחיים האלה. תראה מה אני עושה, איפה אני מתחיל. אבל מה, הוא לא מלומד, הוא ממשיך לעשות שטויות, אחר כך הוא מתלונן. אומר, כבוד הרב, אני כבר 15 שנה שומר שבת. 15 שנה מניח תפילי. אני בא 3 פעמים לבית הכנסת בתפילה. אני ככה, אני ככה, אני ככה. בסוף מה מתברר? הוא רצח בערך 100 מיליון איש עד היום. עכשיו תגיד לי אתה, אם אתה שופט, ובא אליך אחד חרדי, שומר שבת, יש לו בית תמחוי, מאכיל יתומים, תורם לישיבות, עוזר, ובסוף מתברר שיש לו תאווה כזאת, שכל יום הוא תופס איזה ילד, מטביע אותו במים, עד שהוא לא מת, הוא לא נרגע. ככה זה כבר 20 שנה. כל מה שיראו לך, שהוא עושה מצוות, מאכיל עניים, תורם לישיבות, יעניין אותך יותר אחרי שראית? זה מה שאני אומר לאנשים. אתה בא, אומר לי, אני שומר מצווה הזאת, שומר זה, שומר זה. את הדברים הכי חמורים אתה עושה כל דקה. לשון הרע, רכילות, כעס, קנאת, כבוד, אגו, אני יודע מה, קמצנות, אין לך רחמים על אף אחד, כל הזמן דן את כולם לקף חובה, כל דבר שיש באינטרנט ישר כותב דברים ארסיים, כדי עוד יותר לקבור את האנשים, רוצח בשיטה, ובסוף מה אומר, למה החיים שלי ככה? מה, אני חזרתי בתשובה? הבנת? יש לחזור בתשובה, ויש לחזור בתשובה. שצריכים לעשות את זה, תשובה כתוב, ושבת עד השם אלוקיך, לא רבע דרך. עד השם אלוקיך, 100%. ושמעת בקולו. ומה ההמשך? ואז השם ירחם עליך, ושב וריחמך, וכו' וכו'. שומע? זה המציאות. אני אומר לכם, שמעו רבותיי, יש לכם ספק אם התורה אמת? כבר לא. מי שיש ספק, בבקשה, נתתי פה דיסקים, יש שם דיסקים. תראה את הסרט תורה ומדע. לעולם לא יהיה לך יותר ספקות. אז מה נשאר? ללמוד! במקום לקרוא עיתונים וכל הזבל שיש בעולם הזה היום, מה יוצא לך מלקרוא את החדשות כל שעה? מה יוצא לך מזה? תיקח במקום זה, קח תורה, תלמד. קודם כל תקרא את החומש. תנסה אחר כך להבין רשי. יש היום רשי בעברית פשוטה כבר, יש הסברים, עברית, אנגלית, רוסית, הכל יש היום. תלמד קודם כל את הפרשות. תתחיל ללמוד שולחן ערוך, קיצול שולחן ערוך, הלכות, מי נגד מי, ותתחיל לשאול שאלות. יש שם באינטרנט לימוד, אתה יכול ללמוד עם אנשים, קבוצה, יש כל כך הרבה אפשרויות היום, אין אף תירוץ היום. אתה יכול להיות במשרד, אני יש לי אנשים, מאות אנשים, הם עובדים כל היום, וכל היום שומעים אותי, באייפד. כל היום, הייתי בטורונטו, אני רואה בן אדם יש לו אוזניה בתוך האוזן, בתוך האוטו, בתוך האייפוד שלו. לא אייפד, אייפון. אני אומר לו, מה, אתה נוסע עם אוזניה בתוך האוזן? אוזן אחת אוזניה, אוזן שנייה פנויה, כדי שמוע אתה. אומר לי, מה, תראה, הוא מראה לי איזה 400-500 הרצאות בתוך הזה, מדפלף לי, אומר לי, הנה, תראה, אני כל היום שומע הרצאות שלך. הוא אחד שהוא חלפן כספים, הוא עובד ב-currency exchange. שומע, זה העבודה שלו, הולך, מעביר כספים ממקום למקום. הוא רוב הזמן בכביש, כל היום שומע דברי תורה. מרוויח כסף, מתפרנס בכבוד, וכל היום לומד תורה, איזה יופי. עכשיו, כמה כמוהו יש עם כיפה שעושים את אותו דבר ולא שומעים דקת תורה באוטו? תן תן נוז. 15 דקות פרסומות, חצי דקה חדשות. זה כל היום הם שומעים. כל היום שומעים פרסומות. היי! Come to do bankruptcy before it's too late. They're going to change the law. בעברית פשוטה. היי, ידידנו הרמאי, בוא נלמד אותך איך מרמים יותר ביעילות. עוד מעט משנים את החוקים, כבר יהיה קשה לרמות. בוא מהר שנלמד אותך איך לגנוב מכל הספקים שלך ולא לשלם להם על כל מה שקנית מהם. שומעים מה זה? בת חדשות. זה מה שיש, לא? ככה, ככה או לא, שלבת. זה אמריקה, בית ספר לגנבים.
כל
העולם בעקבות אמריקה. לא סתם המוסלמים שונאים את אמריקה אפילו יותר מישראל. היית חושב, טוב, ישראל מובן למה ערבים שונאים יהודים. אבל למה שונאים את אמריקה כל כך? כי כל הרע בעולם יוצא מפה, אמריקה ואירופה. זה ממש, זה לא סתם מה שהם אומרים. כל החוסר צניעות, כל התאוות חומר, כל העבירות מין, כל הסמים, כל הזנות, כל המוזיקה הארורה הזאת ששומעים הבהמות האלה ברחובות, שהולכים עם המכנסיים למטה, זה מה שקורה היום. אתם יודעים שיש מדינות שלא מרשים כל מיני דברים, למשל, לא מרשים אינטרנט, לא מרשים, ממש חוק, לא מרשים פייסבוק, לא מרשים יוטיוב, למשל. סגיר, סגור. בסין, בהרבה מקומות. למה? זה משחית הנוער, זה התשובה. אני אומר עצמי, יכול להיות שהגויים האלה שלהם יותר שכל מאיתנו. מה, חברי כנסת אצלנו העבריים לא רואים ב-20 שנה האחרונות איזה תהום הידרדרנו בגלל בכל מה שהאתרים שיש באינטרנט של הלכלוך, כל ילד בן 10 כבר יש לו היום מכשירים והוא כל היום רואה לכלוך בטלפונים שלו, והחברי כנסת האלה כל הזמן מעודדים עוד יותר חופש, עוד יותר פריצות, עד שמה יהיה בסוף? מי יהיה חייל בסוף? אחד שמחור ללכלוך ואחד שיש לו חבר ועומד להתחתן איתו? אלה יגנו עלינו מפני אחמד ומוסטפה שכל היום מתאמנים ואוכלים כמו חזירים וכבר עם הר אדם ומוכנים למות על 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 שמו של אללה שהם שוטפים להם כל היום את המוח. החייל משנקין עם העגיל והסלפון, הדי-ג'יי בדיסקוטק, זה יגן עלינו? פעם החיילים החילוניים היו מצ'ו מצ'ו כל אחד. בוא תראה היום את החיילים, תשים 100 חיילים, תראה מי הם. תראה אותה, קוצים, עגילים, עגיל פה, קעקוע בישבן. זה הולך להגן עליי מלפני אחמד ומוסטפה וכל הרוצחים הארורים האלה? על הצבא הזה נסמוך? אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. לא יעזור כלום. הגיבורים הולכים ונעלמים. חסידים צודקים בקשר למה?
שלא שפטי מדינת ישראל, כמו שעכשיו.
לפני שהוקמה המדינה הם צדקו, אחרי שהוקמה בדיעבד הם טועים. למה? אני אתן לך דוגמה. אם אתה בא אליי, שואל אותי דעת תורה, אתה רוצה לפתוח מסעדה, אתה אומר לי אני רוצה לפתוח מסעדה בוכרית, אני אומר לך איפה, אתה אומר לי אני יודע מה בקווינס בוליבר, אני אומר לך לא כדאי לך, אין תנועת הולכי רגל, תהפוך להבד ולא תרוויח כלום. פועל מרוויח יותר טוב. אז אתה לא שמעת לי. מאחורי גבי הלכת, השקעת $200,000, פתחת, עכשיו אתה בצרות גדולות. נכון? עכשיו, מעיקר הדין, מה הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות לך? לגרום לך שתפסיד את כל הכסף. נכון? עשית עבירה, לא עבירה, אבל באת לרב, שאלת דעת תורה, בסוף צפצפת. אין לך כבוד לתורה. ואתה גם עושה מה שבא לך, אז ממה אתה שואל? אז פתחת. עכשיו הקדוש ברוך הוא הכנסת אותו למלכוד. למה? נגיד שיש לך 7 ילדים, וצריכים להכיל אותם ולשלוח אותם לתלמודי תורה, וזה רצון השם, רוצה שהם ילמדו. ואתה ראש בקיר, לא תודה בטעות שלך, לא תנסה למכור לאיזה גוי ולצאת מהעסק. עוד אתה משקיע, ועוד, וכל החסכונות שלך כבר בתוך העסק. עכשיו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אין לו ברירה, הוא משנה את התוכניות בגלל העקשנות שלך. אז הוא שולח לך דרך העסק הרקוב הזה פרנסה כדי שתשלם את הבילים. זה לא היה רצונו. אבל כיוון שכבר הכנסת אותו למצב הזה מהבחירה שלך, אז הוא נותן לך כסף. זה מה שקרה בארץ. באו הקומוניסטים אחרי העלייה הראשונה שהיו חרדים כולם, שבאו החרדים לארץ, הם נמשו את הביצות, קנו את הכל מערבים, והתחילו להקים את גניה, ראשון לציון, כל המושבות. אחר כך ראו ככה הקומוניסטים, השונאי דת, עלו בהמוניהם בעלייה השנייה לארץ והשתלטו על המדינה. עשו הסתדרות, פנקס אדום, כל חוקי רוסיה הביאו לארץ. עכשיו, ברור שהקשבחו לא סובל אותם. כולם רשעים גמורים, אוכלי שרצים, אוכלי חזירים, מחללי שבת וכו' וכו'. אז עכשיו, שהם כבר באו למדינה, מה השם רצה? שהם יבואו וילחמו עם הערבים וכל יום ימותו אנשים וזה? לא, זה לא מה שהוא רצה. אבל כיוון שכבר עשו, אז אין לו ברירה, אז הוא עושה לנו ניסים. הבנת? אז פתאום יש לך מלחמת ששת הימים, חסל לך את כל צבאות ערב ביומיים, בשלושה ימים, הכל נגמר. למה השם עושה את זה? יום כיפור, כבר עמדנו להיגמר, פתאום ניסים והכל התהפך. למה? אין לו ברירה. יש לך 6 מיליון יהודים עכשיו, מה, תיתן לערבים לטבוח אותם? אז אם היית שואל את השם לפני המעשה, אמר לך, אל תקים מדינה. חכה שהמשיח יבוא, הוא יקים לך כמו שכתוב בתנך. על מגש. ערבי אחד לא יראה יריעה, שיגיע הזמן. אתם הקדמתם את הקץ, עכשיו אתה רוצה בדרך הקשה. כל יום דם נשפח, כל יום עוגמת. רגע, כל יום עוגמת נפש. זה לא רצון השם. כשאתה הולך לגנוב, השם רוצה שתגנוב? לא, הוא לא רוצה שתגנוב. מי עזר לך לגנוב? השם עזר לך לגנוב. איך גנבת? איך ברחת? איך רימית? איך עם האוטו הצלחת לברוח בזמן? מי נתן לך חמצן? מי נתן לך כוח לפרוץ את הכספת? מי נתן לך כסף לקנות כלים, לשדוד את הבנק? הכל השם. למה? כי יש לך בחירה, הוא לא מתערב לך בבחירה. עכשיו שבחרת בדבר הלא טוב, לפעמים אתה מכניס אותו למלכות, זה נקרא קאץ' 22. וזה מה שקורה היום. באים סאטמה, ראש בקיר. מה אומרים? לפני שהוקמה המדינה, הם צדקו. מה אתם באים להתגרות בגויים, לא שהיה הרבה ברירות, זה היה אחרי שואה, היינו גם במצב גם כן לא פשוט. אומרים סאטמר, לפני קום המדינה, זה לא מה שהתורה אמרה. בתורה לא כתוב שנצטרך להילחם ולראות ולהיות גויים וללכת להתאמן ולהיות חיילים. זה לא התכלית של היהודים בעולם. שהשם ירצה שניכנס למדינה, יהושע בן נון בא, תקע בשופרות, נפלו חומות יריחו, 7 צבאות הכי גדולים בעולם, הקדוש ברוך הוא זרק אותם מהארץ ברגע, ונתן לנו את הארץ, לא חשוב, ונתן לנו את הארץ יחסית על מגש. עכשיו תראה, והיו ניסים גמורים, מורים משה מרים את הידיים, הגויים מפסידים, יהושע תוקע, אתה רואה, כולם ראו שהשם עוזר לנו. עכשיו מה הנקודה פה? הם לא חוזרים בהם. עכשיו שהם כבר רואים שהקמנו מדינה, וכבר כל היהודים מכל העולם עלו לארץ, והתיישבו שם, זה כבר 2/3 מהיהודים שם, הם ממשיכים עם השטויות שלהם, אסור, אנחנו נגד המדינה, ונגד הציונות, ונגד, ורוצים שהערבים ייקחו את זה, מה הטמטום הזה? הרי אם זה יהיה יום אחד בידי הערבים, אתה שומע את הסירנה הזאת? זה מה שיהיה כל היום. מהרוג להרוג יהיה, לא יהיה רגע מנוחה, הם יתווכו אותנו, בלי... נערות של דם יהיה בתל אביב, מה? מה הם חושבים, שהערבים ירחמו עלינו, יגידו, אוקיי, תישארו? מה, הם שמאלנים שמביאים את הפלסטינאים לחיות בתל אביב וביפו? איפה אתה תוכל לצייץ אצל הערבים? כל יהדות לוב, מאות מיליארדים של דולרים גנבו להם וגרשו אותם משם לאיטליה. כל יוצאי עיראק, כל הבתים שלהם, כל הבנק, הכל לקחו להם. אף יהודי לא הוציא ממדינות ערב כלום, אלא אם כן הוא הצליח להבריח באיזה דרך לא דרך. אף אחד, אין, אם עכשיו הערבי רוצה לצאת מישראל, הוא מוציא את הכספים שלו מהבנק, חופשי עובר, הכל 100%, מדינה דמוקרטית, יש לו זכויות כמוך. אין כזה דבר שיהודי יצא מסוריה ויביא את ההון שלו. אין כזה דבר שיהודי עכשיו יצא מאיראן ויתנו לו את המיליונים שלו. אני מכיר אחד פארג' קשה, אני קוראים לו, יש לו רחובות שלומים באיראן עם בניינים ומלונות ודברים, עד היום! הוא לא יכול ללכת לשם, לקחת את זה. שם ישחטו אותו. לקחו לו הכל, זרקו אותו משם. הבנת? זה מה שיהיה לנו, מה? במקרה הטוב, יקחו לנו הכל, יגרשו אותנו לחוץ לארץ. במקרה הטוב, זה נס אם זה יקרה. במקרה הרע, ישחטו אותנו, יעמידו אותנו בשירות ויראו בנו מהבוקר עד הלילה. תאי גזים של היטלר זה יהיה פיקניק לעומת מה שהם יעשו לנו. מה? הם העם הכי אכזר בהיסטוריה הרי. אז מה, מה? אז אלה יושבים, מצד אחד השמאלנים הנאיבים, מצד שני אלה החסידים הנטורי קרטה האלה שהתחפף להם כל הראש, ואנחנו באמצע מנסים, איך אומרים, אתה יודע. אז אני אומר לך, הם צדקו לפני קום המדינה. אבל עכשיו שכבר זה מה שנהיה, הקדוש ברוך הוא מבסט את עצמו לפי המציאות. גם אדם, אדם עכשיו עומד למות מחר, זה יש תוכנית בשמיים שמחר בארבע הוא מת. מחר בבוקר הוא קם, בא לו איזה רב, בוכה לו, הישיבה שלי עומדת להיסגר, צרות, יש לי 30 בחורים, אני לא יודע מה לעשות איתם, תעזור לי. אומר לו כבוד הרב, אל תדאג, הנה $20,000 צ'ק, נותן לו את זה ביד. על המקום, הקדוש ברוך הוא קורא אמרג'נסי בית דין של מעלה, מלאך המוות, אל תיגע בו. הוא עכשיו קיבל עוד 10 שנים חיים, בוא נבחן מה קרה איתו. הכל משתנה, אז הקדוש ברוך הוא כל הזמן מתאים את עצמו. אדם יכול להיות צדיק, 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 בסוף מה הלך? הלך, עשה איזו עבירה נוראית, הפסיד הכל. אז הקדוש ברוך הוא עד עכשיו היה איתו בטוב. כתוב שיעקב ביקש מהשם שסב כבר יפסיד עוד לפני שהתחיל הכל. אמר לו, אל תיתן לסב הרשע זממו, אל תפק. אז וגם עם ישמעאל, ישמעאל פרא אדם, אז אמרו, מה אתה נותן לישמעאל? אז מה הקדוש ברוך הוא אמר? באשר הוא שם. אני שופט את האדם לפי מה שהוא עכשיו, לא מה יהיה עוד 10 שנים. גם אני יודע, יצא ממנו השם ירחם, צבא של נאצים, עכשיו מה הוא? הוא גילתי? לא. עוד 10 שנים, זה כבר כל רגע נתון. אז המחשב של הקדוש ברוך הוא זה כמו ב-GPS. כל רגע משתנה, אין רגע שהוא תקפו. יש כאלה כפופים כל הזמן. בארץ במיוחד, הם לא מכירים את השינויים שעשו. אבל אתה מפספס את האקזיט, כל המיליון דרכים השתנו. הכל. התחתנת עם האישה הנכונה, כל העתיד שלך השתנה. התחתנת עם אישה לא נכונה, כל העתיד שלך השתנה לרעה. כבר לא תהיה ראש ישיבה.
דבר גורל.
כבר לא תהיה עשיר, המזל שלה יגרום לך להיות עני, החוסר צניעות שלה. הכל ברגע זה משתנה, הילדים שלך לא יהיו כלום, והנכדים שלך יהיו כבר גויים. הכל זה בבחירה של היום. מציעים לך אישה יפה, ריקה מתוכן, אין בה כלום, סתם בובת ברבי מהויטרינה, ומציעים לך אחת לא מכוערת, אבל לא כל כך יפה, בינונית, אבל צדיקה, תהילים, יראת שמיים, צניעות, אהבה להשם, מסתפקת במועט, נאמנה, לא מיס ביוטיפול. נו, מה עשית? מה רוב הפלגמטים עושים? ישר הולכים על היופי, ועוד 70 שנה רואים את התוצאות. זה שלקחת בינונית.
10 שנים היום, אל תדע
לא ככה. לא, עוד 70 שנה זה כבר רואים תוצאות של, אני מדבר איתך בגדר גודל, בסדר גודל של שואה. שואה כבר יכולה לצאת מזה. זה לא הבדל עכשיו קטן. זה כבר יש לו נכד שזה היטלר. אדם מתחתן עם גויה. תגיד לי, אתה מכיר חילוני אחד שהיום שהוא מתחתן עם גויה, הוא חושב יכול להיות שממני יבוא היטלר הבא? הרי הרגע שיוולד מנו ילד הוא גוי, נכון? אם היא גרמניה או צרפתיה, רוסיה, זה כל אלה זרע המלאק. עכשיו הוא יביא ילדים לעולם, נגיד יהיה לו 3 ילדים ושני כלבים. אז הכלבים הם נת גילתי, נגיד שהכלב נשך מישהו, הוא פטור. אבל על הילדים, הוא הביא אותם לעולם, יום אחד מהם יהיה איזה נאו-נאצי. חסר רוסים כאלה שבאו לארץ והקימו מפלגות נאציות באינטרנט? לא יודע אם אתם מותקנים, יש מאות נאצים בארץ שבאו מרוסיה, מאות נאצים גמורים, רק תן להם איזה פצצת אטום ביד, תראה הם פתאום כל המדינה יעבירו. גמורים, גלחים את הראש, צלבי קרס, אחד בהם הלך לצבא, התגייס לצבא, גיסו אותו בכוח, בלשכת גיוס גילו שיש לו קעקוע של צלב קרס. שומעים? לא יודע, אסרו אותו, הוא קיבל עונש, זה נגד החוק. שומעים, לא יודע אם זה היה בישראל או באמריקה, אני מבולבל קצת, אבל בכל מקרה, מה אני מסביר לכם? מה אתה רואה פה? החילוני התחתן עם גויה, בעוד 70 שנה יצא ממנו היטלר. מה אתה חושב? הוא זוכר שסבא שלו היה יהודי? 4 דורות? הרי אומרים שסבתא של, אמא של סבתא של היטלר הייתה יהודיה בכלל, אומרים, או מהצד האבא. הרבה טוענים את זה, שהוא בכלל יש לו שורשים יהודים. והיה וזה נכון, תאר לך זה שהתחתן עם גויה, איזה אסון הוא עשה לעצמו. ששישה מיליון נטבחו ככה, וזה בגלל איזה נכד שיצא לו מהגויה. תחשוב, איזה טיפשות. אתה מבין מה קורה פה? מי חושב על זה? תאווה. למה? יש לה קצת עיניים כחולות. אני לא יכול בלעדיה. I fell in love, אתה יודע, נפלתי.
Deep inside.
כן, זה מה שקורה היום, אתה מבין? מה עם תורה? מה עם אמת? אין אמת. הוא חי, איך אומרים? אמרתי לכם, כמו כלב אשם ועל קיאו. מקיא, אחרי 5 דקות חוזר ואוכל ממה שהוא הקיא. לא לומד לקח. עוד פעם, ועוד פעם. חוזר חלילה. תראה כלב, יש לך כלב 20 שנה. 20 שנה! תיקח כדור, תיקח מקל, תן לו לכלב מכה ותזרוק את המקל לדשא. מה עושה הכלב? תגיד, טיפש, אחרי 20 שנה שאתה מקבל ממני כל יום ככה מכות עם המקל ואני זורק את המקל, לא למדת שאני הכתובת, לא המקל? עוד לא הבנת שאני האויב שלך, אני מרביץ לך, לא המקל. הוא רץ, נובח על המקל, נושך אותו, תעצבן, זה אנחנו. השם שולח לנו סתירות, מה אומרים? מקרה, איזה אכזר האיש הזה, ראית מה הוא עשה לי? מה האיש הזה? אתה היית גילתי לפני האיש הזה. איתו בלעדיו היית מפסיד את הפרנסה. החבר שלך גנב לך את העסק, השם עוד לא רצה שתתעשר. אבל אל תדאג, בחבר שלך יטפלו טוב טוב, יתנו לו לעלות, 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 ואז מישהו ירסק אותו פי מאה יותר ממך. ככה זה העולם. הגמרא אומרת, ראו קרקפת צפה על הבית. אני חושב שזה היה הלל, זה מופיע בפרקי אבות. הוא אמר, כן, הקרקפת שצפה, את מי שהרג אותך, גם יום אחד הוא יצוף. ואת צפה בגלל שאת הרגת מישהו והוא היה צף. הבנת איך זה עובד? את עושה הפעלה, רוצחת את התינוק, יגלגלו אותך ברחם של אישה ויקטשו אותך עם הסכין לחתיכות והכל ישאבו. למה את עשית את זה לתינוק? עכשיו את נולדת בגלגול חדש כתינוקת ולך עושים את אותו דבר. אנשים לא מבינים, לא מבינים שיש דין ויש דיין. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.